עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:06 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכת התוכנית מאירה פרץ, בצוות ההפקה ליאור שד משפיצר, על הדיגיטל עם עמיתי דואק, אחראי לשדור ב-103 FM ותומר קידר, וב-104.5 FM אמג'ד בדר, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, 1-900-722-103. הודעות וואטסאפ ניתן גם לשלוח למספר 054-70-103-70. אני חוזר, 054-70-103-70. אנשים ששלחו לנו הודעות בשבוע שעבר ולא ענינו עליהם, אנחנו ננסה לענות עליהם השבוע, אם אנחנו נספיק. כמובן, אנחנו תמיד נותנים עדיפות לשיחות ולא הודעות וואטסאפ בשאלות, אבל אנחנו נדחוף גם כמה שאלות, ונענה עליהן בקצרה. כן, אנחנו עומדים כנראה לפני סגר, ותמיד השאלה, נכון, לא נכון, צודק, לא צודק, יש לי, אני מניח שכולם אוכל, שוודאי חלקכם מכירים, יש לי טור קבוע בסוף השבוע של מעריב, שבו אני כותב מה מרגיז אותי השבוע, והשבוע הרגיז אותי מאוד המאבק שבין הפוליטיקאים לאנשי הרפואה. אני לא בא להיכנס לוויכוח, אני רק רוצה להגיד שכשאני רופא וכשבא אליי חולה, הוא שומע בקולי. אם הוא שומע בקולי ועושה מה שאני אומר והוא חולה יותר, אולי זו בעיה שלי, אולי זו בעיה שלו. אם הוא לא שומע בקולי וחולה יותר, זו ודאי בעיה שלו. מה אני רוצה להגיד, מה המסר שאני רוצה להגיד? ישנו משרד הבריאות. משרד הבריאות הוא הגוף הרפואי. הוא נותן את העצות הרפואיות. הוא לא איש כלכלה, הוא לא איש ביטחון, הוא איש רפואה. הוא ממליץ המלצה. הפוליטיקאים תפקידם לדאוג לאזרחים מבחינה כלכלית. אז במקום שהפוליטיקאים יחליטו החלטות רפואיות, ואחר כך אם זה לא מצליח יגידו משרד הבריאות פישל, לא. משרד הבריאות ממליץ, האחריות שלו היא לקיים את ההמלצות. זה הכל. אם לא מקיימים את ההמלצות של משרד הבריאות, שלא יבואו בטענות. מצד שני, צריך לקחת בחשבון שאנשים מתים מחוסר אפשרות כלכלית. אנשים שצריכים לשלם משכנתה, וצריכים לשלם גן לילדים, וצריכים לשלם על אוכל, וצריכים לשלם על דברים מינימליים, לא יכולים לחיות. זה התפקיד של הפוליטיקאים. אז אני ממליץ ואני מבקש ואני חושב שהפוליטיקאים ידאגו לאזרחים, ידאגו למצב הכלכלי, ידאגו לקורונה הכלכלית. המשרד הבריאות ידאג לרפואה. ואני לא הייתי מציע לפוליטיקאים להיכנס לשיקולים רפואיים. הם לא כל כך טובים בזה, ואם הם נכנסים לשיקולים רפואיים, אהלן וסהלן. שלא יבואו בטענות אחר כך למשרד הבריאות. כן, חבל לי לראות מה שקורה, ומה שאני חושב זה, אני לא רוצה להיכנס עד כמה המחלה חמורה או לא, המחלה כרגע בשליטה בארץ, וזה טוב. אולי אם יהיו שיחות אנחנו נדבר על הנושא הזה אולי יותר, אבל חשוב לדעת שהמחלה למי שנפגע ממנה, בעיקר אם הוא אדם מבוגר, זו מחלה קשה. זה לא סתם שפעת, כמו שחלק אומרים. לא. זו מחלה קשה, זו מחלה שמתים ממנה. זה וירוס. שפעת זה וירוס, אבל גם איידס וסארס זה וירוס. האם דין שפעת כדין סארס ואיידס? ממש לא. באיזו שפעת ראינו בעבר הקרוב, אני לא מדבר על תקופות שלא היינו כאן ב-1913, אבל באיזו שפעת ראינו דחפורים שחופרים קברים למאות ארונות מתים, כמו שאנחנו רואים בדרום אמריקה. באיזו שפעת ראינו מסעיות מלאות בארונות של מתים, כמו שראינו באיטליה לפני כמה חודשים. אז להגיד, זו שפעת רגילה, זה זלזול בקורונה וירוס. זו מחלה שניתן לשלוט בה על ידי סגר. אני מציע שהמבוגרים מעל גיל 60-65, עם גורמי סיכון, ייזהרו. אני לא אומר להיות סגורים בבית. מרחק מבני אדם אחרים, מסכה שהיא מאוד חשובה, לרחוץ ידיים, אלה דברים חשובים, אלה דברים שהוכח שהם מגינים. כל שאר הדברים, כן או לא, אתם תחליטו. אני רק אמרתי ואני אומר, אני מתחילת חודש מרץ, לא נשקתי ולא חיבקתי את ילדיי ואת נכדיי. אוקיי. אם יהיו עוד נושאים שקשורים לנושא, אני אשמח להרחיב את הנושא, אבל בואו ונתחיל, אני רק מזכיר את הטלפונים שלנו, 1-907-22-103 לעלות לשידור, ועוד פעם 054-70-103-70 לוואטסאפים, ומי איתנו על הקו.
שלום.
שלום.
מדבר יוסף מבת ים.
שלום יוסף.
קודם כל רציתי, יש לי כמה נושאים. דבר ראשון, רציתי לשאול, בקשר לשלווקת חוגרת.
שלווקת חוגרת, כן, הרפס זוסטר.
כן, כן, בדיוק, הרפס זוסטר. האם מי שחלה כבר בהרפס זוסטר, כדאי לו וצריך לקבל חיסון?
צריך לו, כדאי כן. עכשיו אני אסביר.
כן,
הרפס זוסטר זה וירוס שלבעבועות רוח, ווירוס שבדרך כלל אנחנו, כלומר אנשים המבוגרים יותר, נדבקנו בו בתור ילדים. הווירוס עשה את הבעבועות הרוח את המחלה, אבל אחרי שהמחלה חלפה הוא נשאר רדום בגוף. בשלב מסוים, אחרי 40, 50, 60, 70 שנה, כשמערכת החיסון יורדת מכל סיבה שלא תהיה, או מסיבת גיל, או מסיבת קורטיזון, או מסיבת מחלות אחרות, הווירוס צץ ועולה ועושה את מחלת השלווקת חוגרת. אבל הווירוס עדיין נשאר בגוף. כלומר, הוא יכול אחרי כמה זמן לעלות עוד פעם, ואנחנו יודעים שאפשר לקבל נגעים ואפשר לקבל התקפים של שלווקת חוגרת מספר פעמים. ולכן אנחנו ממליצים, אחרי מי שקיבל הרפס זוסטר או שלווקת חוגרת, ממליצים לו אחרי חצי שנה, 7-8 חודשים, לקבל חיסון, בכל זאת חיסון נוסף. אלא אם כן, יש לו מערכת חיסון ירודה מאוד, והוא יודע מדוע. כלומר, אנשים שיש להם מחלות כלידה, מחלות דם, אנשים שמקבלים כימותרפיה, או אנשים שמקבלים טיפולים אימונולוגיים, או טיפולים נגד דחיית רקמות, או קורטיזון באופן קבוע. אנשים כאלה שלא יקבלו את החיסון, כי החיסון הנוכחי שישנו בארץ, הוא חיסון שעשוי מווירוס מוחלש. ווירוס מוחלש, אצל מערכת חיסון מאוד מאוד חלשה, יכול להתפרץ ולגרום למחלה. אז אנחנו לא ממליצים, אנשים שקרתו להם את התחול למשל, גם, אנחנו לא ממליצים. אנשים אחרים אנחנו כן ממליצים, וללא כל קשר, אנשים אחרי גיל 60-65, אני אישית ממליץ, וכך גם אני עשיתי, לקבל חיסון.
כל כמה זמן?
אנחנו לא יודעים בדיוק לכמה זמן החיסון מחזיק. אנחנו לא עושים באופן שגרתי, לא בודקים נוגדנים נגד הווירוס. אני לקחתי חיסון אחד בארצות הברית לפני כ-10 שנים, וחיסון נוסף לפני כ-4 שנים. אני חושב כל 5-6 שנים כדאי לעשות את זה. אם מקבלים פעמיים חיסון זה לא מזיק. אם לא מקבלים חיסון וחס וחלילה, חוטפים שלווקת חוגרת, זה מחלה לא מסוכנת, מחלה שלא הורגת, אבל מחלה שסליחה על צורת הדיבור, דופקת את איכות החיים, אנשים סובלים מכאבים, מאינוחות, ממצבים מאוד מאוד קשים, אז קשה לחיות איתה, אבל לא מתים ממנה.
רציתי להזכיר לך אגב, שבתחילת מרץ דיברנו על הקורונה, ודיברנו על האפשרות לטפל בזה באמצעות סטרואידים.
כן.
מתברר שבאמת
נכון.
זה כטיפול טוב.
נכון.
כן,
אתה יודע, מה שמצחיק הוא, כן. שאני מוצא את עצמי, אני עכשיו ברוב הזמן בסגר מרצון. כלומר, אני כאדם מעל גיל 65, עם כמה גורמי סיכון, מעדיף לא, זהו. אז כל מה שאני עושה, ואני יוצא מהבית, אני יוצא, אני מאוד מאוד נזהר, אני כמעט, אני לא רואה חול, לא בודק ולא מטפל כמעט בחולים חדשים, אני מטפל כשאני ממוגן, כלומר, אני מאוד נזהר. אז יש לי זמן פנוי, מה שבדרך כלל אין לי הרבה, ואני יושב כל הזמן על מאגרי המידע וקורא מחקרים חדשים, כל הזמן אני קורא מחקרים חדשים. ודברים שהיו חד משמעית ברורים לפני 3 חודשים, הם היום חד משמעית הפוכים. אני זוכר שבהתחלה אמרו שהמסכות זה שטויות, והמסכות זה שטויות, ואני מההתחלה צעקתי שזה לא שטויות, מההתחלה. ממש מההתחלה. ואפילו הדגמתי איך לעשות ממטפחת אף בטלוויזיה בתחילת חודש מרץ, איך לעשות מסכה. ואחר כך הסתבר שזה באמת זה, וזה הדבר הנכון לעשות, כי זה מגן אותך ממי שבא מולך ולהפך. עכשיו, מה? שאלו, כן מתפזר באוויר? לא מתפזר באוויר, הכוונה באירוסול. כלומר, האם החלקיקים הקטנטנים עם הווירוסים עפים באוויר או לא? אז אמרו שבהתחלה כן, שכך נדבקו אנשים בספינת הקורונה. אחרי איך אמרו חד משמעית לא, אין מה לפחד מהאירוסול, ולפני שבוע, כן לפני שבוע, בתשיעי לשביעי, ה-WHO, ארגון הבריאות העולמי, חזר בו מהצערה שהאירוסול לא מדביק, ואמר הוא כנראה כן מדביק. אז אתה יודע, הדברים אנחנו כל הזמן, יש עוד מחקרים על יותר אנשים, אנחנו כל הזמן לומדים, ודברים שלא היו נכונים לפני 3 חודשים, ואמרתי אותם לפני 3 חודשים, היום אני אומר דברים אחרים. זה לא שדעתי השתנתה, אלא שמחקרים נוספים הוכיחו והראו שהדברים משתנים, ובאמת הידע שלנו לא ידע אבסולוטי, הווירוס הוא וירוס חדש, ואנחנו כל הזמן לומדים.
אני הייתי רוצה להציע בנושא הזה, נראה לי שהווירוס הזה, יש לו תהליך מחזורי די ברור. זאת אומרת, בעצם הוא לוקח לו בערך חודשיים לעלות, אחר כך הוא נשחק, ויש לי גם הסבר מדוע הוא נשחק, מפני שבתהליך השכפול מצטברות טעויות, ואז הטעויות האלה הולכות ומתגברות, עד שבעצם הוא הופך לבלתי פעיל. אחרי כחודשיים, הלו?
כן, כן, אני שומע כל מילה.
אחרי כחודשיים, הוא בעצם מתחיל התהליך ההדבקה הולך ויורד במשך חודש ועד שהוא נגמר. הדבר הזה בעצם קרה בישראל. לפי דעתי, הפרצות החדשה זה מוטציה. זה לא אותו הדבר. ולכן, כיוון שאנחנו
בעצם
מפני העולם כולו, לכן זה לא התפשט בעולם, רק בארץ.
יוסף, אני חושב, קודם כל אתה צודק מבחינת השחיקה של הווירוס ומוטציות. השאלה אם המוטציה גורמת לו להיעלם או לא, אבל אני חושב שהסיבה לכך שהייתה ירידה בהידבקות, היא לא בגלל שהווירוס עשה מוטציה ונחלש, אלא בגלל שבגל הראשון, מה שנקרא הגל הראשון, אנשים שמרו על עצמם, לא יצאו מהבית, נזהרו. אחר כך היו כל מיני מכחישי קורונה שאמרו שטויות, 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 ואז כולם יצאו החוצה, בעיקר החבר'ה הצעירים, ואז שוב פעם נדבקו. ואנחנו רואים, עכשיו, למה היום יש פחות חולים קשים? כי אנחנו רואים, הצעירים הם נדבקים, אבל הם לא חולים, ואז הם יכולים להפיץ את הווירוס, ויש מחקרים שמראים שאנשים שהם אסימפטומטיים מפיצים פחות את הווירוס מאנשים סימפטומטיים, מה שלפני 3 חודשים חשבו שגם אסימפטומטיים מפיצים הרבה, כמו עוד פעם, דברים שהשתנו. ודבר שני, אנשים המבוגרים עדיין שומרים על עצמם ונזהרים, ולכן יש פחות חולים קשים, ויש יותר הידבקויות. אבל תשמע, האמת נמצאת אי שם
באמצע. לא, אבל אפשר לבדוק את זה פשוט. לפי החישוב שלי, בערך באמצע אוגוסט זה צריך להתחיל את תהליך הדעיכה.
אוקיי, נדבר בסוף אוגוסט, יוסף.
ולקראת סוף לקלט אמצע ספטמבר, בעצם זה ייגמר.
תשמע, אם
זה נכון שהתיאוריה שלי של מוטציה אחרת.
יוסף, מהפה שלך לקדוש ברוך הוא, משום שאז יתחיל הגל, אנחנו חוששים שאז יתחיל הגל של החורף, ואנחנו נסתפק בזה.
אבל בחורף צפוי דווקא שפעת פחות, כי אם כולם מסתובבים עם מסכות, אז גם ההדבקה בשפעת היא הרבה יותר קטנה.
בוא נראה, נחיה ונראה.
זה יהיה מעניין.
קודם כל שנחיה ואחר כך אנחנו נראה. כל טוב לך יוסף, כל טוב להתראות, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום.
וברכה.
מדברת אילה.
כן, אילה.
יש לי שאלה לגבי הקורונה.
כן, אילה.
אני עובדת בגן ילדים, ולאחרונה, בימים האחרונים, יש לנו התפרצות של שלשולים שם בגן. תשעה ילדים כבר נדבקו, ויש כאלה שהחלימו, ועוד הפעם זה חזר להם. השאלה שלי אם זה תסמין לקורונה, אם צריך לבקש
מההורים
בדיקה
לעשות לילדים. אז ככה, סימפטום יחיד הוא לא סימפטום של מחלה. יש וירוסים שעושים שלשולים, ויש עכשיו, בעיקר גם בקיץ ובחום, הרבה וירוסים והרבה חיידקים שעושים שלשולים, שהם גם מדבקים. עכשיו, בגן מאוד קשה לשמור על, על, על היגיינה של, של, כי הילדים עושים קקי ובורח להם ומחליפים לחלקם חיתולים, או, או, כלומר, קשה, אי אפשר להיות סטריליים בגן ילדים. אגב, לא רק בגן ילדים, גם בבתי חולים וגם במקומות אחרים. סימפטום אחד עדיין לא, איך אומרים, סנונית אחת עוד לא מבשרת את בוא הסתיו. אני לא יודע, אני לא חושב, אם זה רק שלשולים, יש מספיק וירוסים ומספיק חיידקים אחרים שבתקופה זו של השנה עושים שלשולים, לפעמים כאבי בטן וגזים. אם בנוסף יש חום, ואם בנוסף יש חולשה, ואם בנוסף יש שיעול או סימנים נוספים, אז אפשר לחשוד. מה שלא יהיה, לחשוד אפשר, אבל אני לא חושב ש... אני לא, תראי, מאחר ואף אחד לא יודע, אין לי תשובה כן או לא. לענות לך עליה. אני רק יכול להגיד שאם רק יש סימנים של שלשול, לא הייתי מתחיל לעשות, להכניס את ההורים לחרדה.
אוקיי, צריך להתווסף לזה עוד תסמינים, אתה אומר שיעול וחום
כן,
וכאלה.
כן, 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 אבל כדאי לבדוק לילדים חום כל בוקר.
כן, זה אנחנו עושים.
לבדוק חום כל בוקר כן. ולתשאל את ההורים אם יש במשפחה מישהו עם קורונה או דברים כאלה.
כן, את זה אנחנו עושים.
משום שהבעיה היא לא כל כך הילדים, אלא כמו המטפלות והגננות. כי אז אם את נכנסת לשבועיים, אם שתכן, אם נגיד ישנם בגן הזה גננת ועוזרת גננת, או שתי גננות ושתי עוזרות, מספיק שיש ילד אחד שם עם מחלה, שסוגרים את הגן, כי צריכים לצאת לבידוד.
כן, זה ההנחיות בעצם. כן. למעשה הצוות לא נדבק, אז אולי זה באמת משהו שהילדים
נדבקים, כן. ומה שחשוב נורא, לרחוץ ידיים אחרי כל החלפה של חיתול לילדים, ולרחוץ גם להם את הידיים. כי ילדים כן. מגרדים וילדים נוגעים ושלשולים בקיץ, זה דבר שהוא מאוד מדבק.
אוקיי, עכשיו יש לי עוד שאלה,
אפשרי? בבקשה, אילה, כן.
אימא שלי בת 81,
היא כן.
שברה רגל ויד.
עכשיו... כן.
עכשיו היא עם גבס, גם ברגל וגם ביד, והיא נמצאת בשיקום.
כן.
השאלה שלי, יש לה גבס בקרסול ובשורש כף היד. השאלה, ועכשיו לפני הנפילה הייתה ממש עצמאית, הולכת לפאר כל יום, נוסע 20-40 דקות הליכה. מה הסבירות שהיא תחזור למה שהיא הייתה? לא מבחינה
שבר בעצם?
בקרסול, ככה קראתי.
בקרסול וביד?
בשורש כף היד, כן.
הסבירות שהיא תחזור להיות, ללכת מבחינה אורתופדית הוא גדול מאוד. יהיו לה כאבים, זה ייקח זמן, מה שצריך לתת לה זה אנרגיה נפשית.
נכון.
אנרגיה נפשית ורצון להשתקם. להגיד לה, כאבים יחלפו.
כן.
הכאבים, הבעיה של הצליעה היא בעיקר הכאבים. יש לה גבס בקרסול?
יש לה גבס ברגל, כן, וביד.
אוקיי, הסיכוי שזה ישתפר הוא גדול. השאלה גם איפה זה בקרסול, אם זה בעצמות הקטנות, אם בעצמות הארוכות, אם ממש בקרסול, הקרסול עצמו, או טיפה יותר למעלה, אבל סביר להניח שהיא תשתקם. גם צריכים לראות, לתת לה טיפול אם יש לה אוסטופורוזיס, ויכול להיות בגיל 81, כמעט לכולן יש אוסטופורוזיס.
יש לה מתקדם, כן.
אוקיי, אז לראות איזה טיפול, להתייעץ כבר עכשיו עם רופא אנדוקרינולוג, אולי צריכה לקבל טיפול בזריקות ולא רק בכדורים.
לחזק את האתן, כאילו?
כן, אולי לתת לזריקה פעם בחצי שנה של של התרופות שהן מחזקות את העצמות, כי זה מאוד מאוד חשוב, לא רק לשיקום, אלא בכלל לכך שכשמישהו נופל, ובדרך כלל היא לא נפלה מגובה, היא כנראה החליקה ונפלה מהגובה שלה לרצפה.
מהמדרגות, כן.
מהמדרגות, ואז היא שברה את העצמות, וזה אומר שיש לה אוסטאופורוזיס, כי בגיל 40 הם נופלים במדרגות, לא שוברים את העצמות. ולכן צריכים לבדוק, ואולי להתחיל לטפל כבר עכשיו באוסטאופורוזיס, כל זמן שהיא בשיקום.
היא יכולה לקבל טיפול במצב מתקדם? זה יכול להועיל, כאילו שזה במצב
תמיד
מתקדם?
תמיד בכל שלב של אוסטאופורוזיס, הטיפולים שישנם היום יכולים לעזור, לא לרפא, לא להפוך, לא לתת לעצמות כמו בגיל 20, 30 או 40, אבל ודאי, בוודאי לעכב את ההידרדרות, ואולי גם לעצור את התהליך, ובמקרים מסוימים אפילו להפוך אותו קצת.
אוקיי, זאת אומרת שיכולה לחזור למה שהיא הייתה, עם שיקום, ועם...
כן, כן, שתשתף פעולה, ומה שאתם צריכים לעשות זה לתת לה את האנרגיה הנפשית, להתאמץ בשיקום, כי בחלק מהמצבים אנשים בגיל הזה מתייאשים, די, זה עבוד, זה גמור, אני כבר לא אלך על הרגליים, אני כבר אהיה על כיסא גלגלים, וכל מיני אמירות כאלה.
כן.
להפך, לתת לה את האנרגיה שהיא תתגבר על זה. כי חלק גדול משיקום הוא בראש, הוא לא בגוף.
בנפש, כן.
בנפש, וברגע כן. שעוברים את המשוכה הזאת, וגם כל פעם שהיא תתקדם יותר, היא תראה שהיא מרגישה יותר טוב.
כן, זה ייתן לה פוש להמשיך.
בדיוק, אז אנרגיה נפשית, לבקר אותה, לא להשאיר אותה, לעשות חלוקה של המשפחה, שכל פעם מישהו אחר יראה אותה.
גם לא זה קשה, כי מגבילים אותנו נורא בגלל הקורונה.
בסדר, אז כמה שאפשר, אז אפשר אחד, כן. אדם אחד יכול לבוא, אז שכל יום לעשות שמישהו יבוא, שלא יהיה יום שלא יבואו. לעמוד מרחוק עם מסכה ולהפריח לנשיקות, להגיד לה שמחכים לה כבר בבית, כל מיני דברים כאלה שהם נכונים.
כן,
שהם נכונים, זאת אומרת, לא להגיד דברים שלא נכונים, שהם נכונים, אבל זה נותן את האנרגיה הנפשית, ואנרגיה נפשית שאדם מאמין שהוא ישתקם, השיקום עובר יותר בקלות, והוא משתקם יותר טוב. אם אדם מכניס לעצמו לראש, אני אבוד, כבר אמרנו, אני כבר לא אלך על הרגליים, אני אהיה על כיסא גלגלים, הוא נסחב יותר לכיסא גלגלים, והוא מאבד חלק מהיכולת הנפשית שלו להשתקם.
כן, בדיוק, נכון. אנחנו עושים לשיחות וידאו, אז...
מצוין,
מצוין. מעולה, אתה ממש ממש עזרת לי והרגעת אותי, ואתה פשוט מלאך.
תודה רבה, תודה.
כל טוב, שבת
שלום. כל טוב. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום.
אובחה.
צהריים טובים, פרופסור קרסו.
צהריים מצוינים.
שמי דודו, אני בן 56, ואני סובל תקופה ארוכה מכאבים, כאבי גב.
כן.
ביום שלישי האחרון הייתי במסגרת מרפאת כאב וקיבלתי זריקה אפידורלית בגובה כן. L4-5.
כן.
מה שקרה זה כשהחזירו את המחט יצא נוזל שדרה.
כן. ואז הפסיקו את הבדיקה.
בדיוק, הפסיקו, כן. שמו לי פלסטר על זה, ואומנם עשו לי אחרי זה זריקה אחרת, אבל השאלה שלי לך, אני מאז... קצת מרגיש מסוחרר.
כן, יכול להיות. תכף אני אסביר לך למה.
אוקיי.
אוקיי, אז בוא אני אסביר לך. קודם כל, מה שקרה יכול לקרות. זה לא, בוא נגיד, לא פשלה או משהו כזה.
זה מסוכן?
וזה לא מסוכן.
אוקיי.
וזה לא מסוכן. אני במקצועי עשיתי... מאות, אם לא להגיד, אלפי ניקורים כאלה, שבכוונה נכנסתי לתוך נוזל השדרה. כי כל בדיקה שאנחנו רוצים לבדוק את נוזל המוח והשדרה, אנחנו נכנסים עם המחט לתוך הסק שבו ישנו נוזל, לוקחים נוזל ואותו שולחים לבדיקה. עכשיו, ההבדל בין המקום שנכנסים לצורך שאיבת נוזל לבין המקום שמזריקים את החומר האפידורלי, הוא מילימטר, או אפילו פחות ממילימטר. כלומר, מילימטר אחד פחות אתה במקום, מילימטר אחד יותר אתה נכנס לתוך תעלת השדרה. עכשיו, אם אתה מזריק לתוכו, אתה עושה כבר הרדמה ספינלית, וזה דבר אחר. ואז מה שצריכים לעשות? להוציא את המחט ולשים פלסטר. עכשיו, אחד הסיבוכים במרכאות, בוא, לא נקרא לזה סיבוכים כי זה לא סיבוך, אחד מתופעות הלוואי שיכולות לקרוא אחרי שמנקבים את הסק ונוזל דולף החוצה, היא ירידה בלחץ של הנוזל, שהוא נוזל המוח והשדרה. ואז אנשים, כשהם קמים ועומדים, יש להם לפעמים בחילה, לפעמים סחרחורות, ולרוב כאבי ראש. ברגע שהם נשכבים, תוך שתי דקות, הכל חולף. וזה מה שקורה אצלך עכשיו.
וזה נסגר?
וזה נסגר תמיד. זה נסגר תמיד. זה נקרא פוסט-LP סינדרום, תסמונת של אחר ניקור מותני. זה קורה באחוז מסוים מהמקרים. עכשיו, יש אפשרות, אם זה לא נסגר תמיד, להכניס מחט לאותו מקום, לקחת לך דם ולהזריק לך דם. אבל זה עושים במקרים נדירים, אין צורך לעשות את זה. בדרך כלל, תוך 10 ימים, גג תוך 10 ימים, לא אחרי 10 ימים, במהלך 10 ימים, שבועיים, זה נסגר. מה שצריך לנסות לעשות, זה עד כמה שאפשר, לא להעלות את הלחץ התוך מוחי. כלומר, אם יש לך עצירות, אז תיקח משהו שיקל על העצירות. אם אתה משתעל, קח משהו נגד שיעול. כי גם שיעול וגם עצירות גורמים לך ללחוץ. והלחץ, כשאנחנו לוחצים, אנחנו ממלאים את הריאות באוויר ולוחצים. ואז פחות דם חוזר מהמוח לריאות. ואז הלחץ התוך גולגולתי עולה. ואז הלחץ של הנוזל עולה. וזה יכול לפתוח את אותו פקק שהגוף יוצר כדי לסתום את הדליפה. זה לא מסוכן, זה לא מזיק, זה רק לא נעים, וזה תמיד חולף.
זה מסתדר מאליו?
מאליו תמיד. למי שאין סבלנות, ובמקרים קיצוניים שהכאבי ראש חזקים במיוחד, ואנשים לא יכולים לעמוד כי יש להם מיד סחרחורות, אז אפשר לגשת לרופא, והוא עושה מה שנקרא פאץ', הוא עושה בלאד פאץ', הוא לוקח דם מהווריד, מכניס אותו לאותו מקום, הדם נקרש וסותם את הדליפה.
זאת אומרת שהגוף מייצר את הנוזל ומחזיר את הלחץ למקומו?
כן, 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 הגוף מייצר את הנוזל כל הזמן.
אוקיי. אז בהמשך, הרופא עשה לי זריקה אחרת, ואני מבקש לשאול, כי הוא שאל אותי אם זריקה אחרת עשתה לי טוב, ואמרתי לו שכן, כי תחת ציפי זה עשה לי טוב.
כן.
ואז הוא אמר לי, אוקיי, והזריק לי הזרקה סלקטיבית לשורש L5.
מצוין.
ואז אני מסתכל על מה שעשו לי לפני כן, שבתחת הסיטי הם אומרים הזרקה סלקטיבית לגובה L5-S1.
כן, L5 ו-L5-S1 זה אותו דבר. השורש יוצא, העצב יוצא בין L5 ל-S1. העצב,
אוקיי.
העצבים יוצאים בין כל שתי חוליות. יש חוליה למעלה, חוליה למטה. והעצב יוצא מהחוליה L5-S1, זה בסדר.
L5-S1 זה לשורש L5?
כן.
זה היינוח?
היינוח.
אוקיי, ושאלה אחרונה ברשותך.
כן.
הכאב שאני סובל ממנו הוא מקרין לרגל.
כן, לרגל ולקרסול.
לא לקרסול דווקא הדבר לאן? שאני הכי סובל ממנו...
אם לא לקרסול ולא לכף הרגל, אז לאן הוא מקרין?
לא, כן לכף הרגל, אבל אוקיי. לא...
אוקיי, הוא מקרין יותר קדמית, באזור כף הרגל יותר קדימה, קדימה והצידה.
כן, והכי, הדבר שמפריע לי, זה שהשוק, השריר מתחת לברך, השוק, הוא תפוס כל הזמן, וזה הולך לי לבוען. Okay. זאת אומרת, גם הבוין כואבת, וגם
השריר
הזה
מתחת לשוק. L4, L5, S1. זה הכל עצב הסחייתי. עצב הסחייתי או עצב הנשה, זה המסלול שלו.
אני שוקל לעשות ניתוח, והרופא מדבר כל הזמן על L5-S1. אז השאלה שלי, איך זה מתיישב עם הבדיקה הנוירולוגית? מה שאני אומר זה מתאים?
מה שאתה אומר, אפשר לתקף אותו על ידי בדיקה שנקראת EMG.
ואז רואים...
EMG תקין לגמרי? אין לך סימנים רדיקולריים?
לא, ב-EMG לא. אני עומד על קצות האצבעות, גם על הכאב.
לא. EMG זה בדיקה חשמלית של העצבים.
עשיתי.
והיא תקינה לחלוטין?
כן.
אוקיי.
פשוט תפוס לי מתחת לברך.
הרופא מסתכל על ה-MRI. ולפי ה-MRI או ה-CT הוא מחליט איפה הוא רואה את הלחץ, ואם הלחץ מתאים לקליניקה, את זה הוא מנתח.
וזה לא יכול להיות יותר למטה, לכיוון הסקרום?
לא, זה סימנים אחרים. יש לכל עצב, יש את המסלול שלו ואת השטח שאותו הוא מעצבב.
אוקיי, אז המסלול שאני מדבר עליו שזה השוק...
תראה, צריכים לבדוק את זה ולבדוק בדיוק איפה הגבולות ולראות, זה לא... ככה לפי התיאור זה לא מספיק.
אוקיי.
אוקיי.
אני מאוד מודה לך.
כל טוב, דודו, כל טוב.
תודה רבה. בבקשה.
זה רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70, לבקש לעלות לשידור, לשאול שאלות, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ומיד נחזור אליכם, תשארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ואולי שאלה אחת או שתיים מהוואטסאפ, שואלים אותי, האם הליכה עם המגן השקוף בלבד, ללא מסכת פנים, מגנה מספיק בהליכה לקניות ונסיעה באוטובוס? תודה, נורית. כנראה שלא. היא טובה, אבל אם הולכים ברחוב ככה, אז הוא יכול, אז כן. אבל אם נכנסים כבר בסמיכות לאנשים, לא, ואני אסביר מדוע. המסכה השקופה היא פתוחה למטה. עכשיו, כשאנחנו נושמים, הנשימה, בזמן הנשימה אנחנו נושמים ואנחנו מכניסים אוויר בלחץ. כלומר, הריאות שלנו, יש לנו נפח של הריאות. כשאני נושם, הנשימה היא שאיבה של אוויר מבחוץ. עכשיו, אם יש תיאורטית אירוסול מסביבנו, אנחנו מכניסים אותו לתוכו. התיאוריה, זה בתיאוריה. זה בתיאוריה וזה בכמות מאוד מאוד קטנה. ולאור ההודעה האחרונה של ה-WHO, שכנראה זה עובר גם באירוסולים, ומאחר ואנחנו נמצאים בסופרמרקטים או באוטובוסים, אוטובוסים עכשיו משאירים חלונות פתוחים בדרך כלל, אבל ששם יש מיזוג אוויר, ואנחנו לא יודעים מה נמצא באוויר, אני מציע, נכנסים לאוטובוס, נכנסים לסופרמרקט, שימו גם מסכה, ואתם רוצים, שימו גם את המגן השקוף מפרספקס. ועוד שאלה אחת שלא קשורה לקורונה. שמי אפרת ואני בהיריון חמישי, הרביעי הייתה לי הפלה בשבוע שמיני. בהיריון הזה אני סובלת מבחילות נוראיות. משהו שאף פעם לא היה לי. אני לא בן אדם. הזמן היחידי שאני מרגישה טוב זה בשינה. אני לוקחת דלקטין וזה לא עוזר. ניסיתי לאכול רק יבש וזה גם לא עזר. הייתי אצל הרופאה והיא אמרה, לא ראת, שלא ראתה משהו מסוים, כלומר לא, לא ראתה סיבה. האם יש מידה שיכול לעזור? אז כן, קודם כל, יש הריונות עם בחילות קלות, ויש הריונות עם בחילות קשות. את לא כתבת לי באיזה חודש את או באיזה שבוע, אבל זה ממש לא משנה כרגע. אז קודם כל, מה שאני מציע לך, זה לא לאכול ולשתות ביחד. לא לאכול ולשתות ביחד, לשתות חצי שעה קודם, ולאכול אחר כך. דבר שני, לאכול ארוחות קטנות לעתים קרובות. ארוחות קטנטנות לעתים קרובות. תאכלי כל פעם משהו קטן. אל תערבבי מזונות, אל תאכלי דברים כבדים. אל תאכלי סטייק, אל תאכלי, זהו, תאכלי יותר קציצות או יותר דברים. תלעשי טוב. לעיסה טובה גורמת לאמזון לעבור הרבה יותר מהר והרבה יותר בקלות בקיבה. עכשיו, יש גם דברים טבעיים שיכולים לעזור, יש גם, כולנו מכירים את הג'ינג'ר, יש תרופות עם ג'ינג'ר שעוזרות, ישנה תרופה שנקראת נוזיקס, נוזיקס זאת תרופה שמכילה אגב גם ג'ינג'ר, גם ויטמין B6 דומני, והנוזיקס זאת תרופה טבעית לחלוטין, והיא מותרת בהיריון, משתמשים בה בהיריון, אז ג'ינג'ר, נוזיקס, תרופות טבעיות, יכולות לעזור. החוכמה הגדולה, ארוחות קטנות, לעתים קרובות, לא לשתות ולאכול ביחד. אני מקווה שזה יעזור לך. ואם את בחודשים, ואם את בחודשים ראשונים, אז תוך חודש, חודשיים, בדרך כלל הבחילות נעלמות, ומי איתנו על הקו. הלו?
כן.
הלו? שלום.
שלום. שלום, אני קוראים בת שבע, ואני
כן, בת
22.
רגע אחד, את בת שבע או בת 22?
כן. רציתי לשאול על, אני סטודנטית בעיקרון, וכאילו לפני כמה חודשים אני התחלתי, כאילו בגלל שהכל דרך מקוונת, אז אני התחלתי לשים לב שאני כאילו לא מצליחה בכלל להתרכז בשיעורים ובכל דבר שהוא במסך, וגם אפילו באנשים שמדברים אליי, אני כאילו, הראש שלי הוא כל הזמן, אני חושבת על דברים אחרים, ואני כאילו לא
לא מפוקסת.
כן.
עכשיו תגידי לי, איזה שנה את לומדת?
אני שנה ג'
את שנה ג' מה קרה בשנה ב' שהיית בכיתה בזמן בשיעורים פרונטליים?
שום דבר, כאילו הצלחתי בלימודים בסוף.
אוקיי, אז כשאת נמצאת בבית, בתנאים שלך, בסביבה שלך, בחדר שלך, כל דבר אחר מזכיר לך משהו אחר, את לא קשובה. מה שאני מציע לך, זה קודם כל, ברגע שאת לומדת בצורה מכוונת, תנסי להעביר את המחשב אולי לפינה אחרת, אולי לאזור אחר, שיהיה אזור של לימודים. כלומר, אזור שאת תשבי נגיד מול קיר, ומול הקיר יהיה המסך, המחשב. שלא יהיו לך שום דבר שיסיחו את דעתך מהצדדים. כשאת תראי מולך קיר לבן, קיר לבן בלי תמונות, בלי צעצועים, שולחן נקי, רק מחברת אם את צריכה לרשום משהו. ואז את תכניסי את המוד שלך לסביבת עבודה. כי ככה כל המוד שלך הוא לסביבת של החדר שינה שלך, או החדר שבו את כותבת את הוואטסאפים שלך, את כותבת את הפייסבוק שלך, את האיסטוש שלך, את הטוויטר שלך, את כל הדברים האלה. ובחדר הזה זה חדר שבו חיים, זה לא חדר שבו לומדים ממש. וזה מה שאני מציע לך, תשני את סביבת העבודה, כי אם היית אומרת לי שמכיתה ה' או מכיתה א', או מהתיכון את עם הפרעת קשב וריכוז, זה משהו אחר. אבל מה שאת מתארת זה ששנה ראשונה באוניברסיטה, שנה שנייה באוניברסיטה, היית בסדר גמור. עכשיו, כשאת לומדת בצורה מכוונת, זה לא עוזר, הסיבה היא קשב, וקשב שקשור לגירויים חיצוניים.
ותדאגי שהמוזיקה... סליחה, כן.
תדאגי שהמוזיקה לא תהיה ברקע מרחוק.
אוקיי. טוב, אני אומרת, זה גם מתבטא בעוד תורות, נגיד כשמדברים אליי הרבה זמן, אני כאילו, אני יכולה להקשיב, אבל אין לי מושג על מה דיברו.
זאת אומרת, מקשיבה והראש שלך עובד על דברים אחרים. השאלה שלי, האם יש לך עכשיו דברים שמעסיקים את דעתך? למשל, האם בתקופה האחרונה התאהבת במישהו, או לחילופין נפרדת ממישהו? כלומר, כשהראש שלנו עסוק בדברים אחרים שהם יותר רגשיים, מהר מאוד אנחנו בורחים למחשבות.
כשאדם יש לו... לא היה לי משהו מיוחד, כאילו לא...
אני רק אומר, כי יש עוד אנשים שיש להם את הבעיה הזאת, כן? הרבה מאוד אנשים שהם מוטרדים ממשהו, הם לא ישנים בלילה. הם נכנסים למיטה, יש שקט מסביב, ואז כל המחשבות מתחילות לעלות. ואז אם את יושבת ופתאום עולות לך מחשבות, את נסחפת עם המחשבות. עכשיו, אם את רוצה לבדוק את זה ואת חושבת שזה לא זה, ופתאום קיבלת הפרעות בקשב וריכוז אחרי שנתיים שאת לומדת באוניברסיטה וגמרת בגרות, זה לא כל כך נראה לי סביר. שפתאום מגלים אחרי משהו חדש, מבינה?
כן.
אבל תמיד אפשר ללכת לעשות בדיקת קשב וריכוז. מה שאלת?
אם נגיד אני לוקחת משהו שהוא כאילו בידיים שלי, זה עוזר לי. ואני כן אצלח להקשיב בשיעור.
כשאת אומרת משהו בידיים שעוזר לך, למה את מתכוונת?
נגיד, אם אני מציירת, אני כן יכולה להקשיב כל השיעור.
אוקיי, בסדר גמור, אז תציירי. יש אנשים שבאמת כל מיני גירויים אחרים עוזרים להם. זה דבר מאוד ידוע. כן, יש אנשים שמשרבטים כל הזמן, ותוך כדי זה הם מתרכזים. וזה סוג של הפרעת קשב. יש כאלה שדווקא הרעש מפריע להם, יש כאלה שלמשל, אנשים שעובדים בסביבת עבודה. כשיש סביבה רועשת, הם מרוכזים. אנשים שיש להם, למשל, הפרעות בשינה, כשהם ישנים, אנשים שיש להם הראש מוטרד, והראש עסוק בהטרדה, והם לא נרדמים בלילה, אם הם פותחים רדיו בשקט או פותחים טלוויזיה, הם נרדמים יותר טוב. הם סוגרים את הטלוויזיה, המחשבות חוזרות אליהם. כי ככה חלק מהמוח עסוק בגירוי החיצוני. אוקיי?
כן.
טוב, עד שבע.
טוב, תודה רבה.
בכיף. ביי ביי.
ביי ביי.
כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום, זה תורי?
כן, זה תורך.
שלום, פרופסור יקר, תבורך.
שלום וברכה.
אתה פשוט שליח הציבור של עם ישראל, ממש.
נו, בואי לא נסחף, אבל בסדר. בואי תגידי לי מה שמך.
זה ממש שליחות מה שאתה עושה, פרופסור. זה ממש מדהים.
תודה.
אז אני מתקשר בשביל אבא שלי.
בן כמה אבא שיהיה בריא?
הוא בן 84.
כן.
והוא קשיש עם כמה דברים קצת מורכבים.
כן.
אז אני מנסה לקצר לך. כי השאלה שלי בעצם, יש לו התקפי חרדה מאוד קשים.
בגלל הקורונה או בדרך כלל?
סליחה?
רק שנייה. התקפי החרדה הם בגלל הקורונה או בדרך כלל לאחרונה?
לא, אז זהו. קודם כל הוא תמיד היה אדם חרדתי, בוא נגיד ככה. אבל עכשיו זה קטסטרופה ואנחנו לא ישנים בלילות. אני אתן לך סקירה בשתי מילים.
כן.
יש לו ברקע TGN, נברלגיה טריג'ין.
טריגמינל נורלגיה. דלקת של העצב המשולש בפנים.
נכון.
שהוא העצב החמישי, אבל קוראים לו העצב המשולש. אוקיי.
והוא סובל מזה כבר למעלה מ-20 שנה, זה התופת, והוא היה מטופל בטגרטול. הבעיה היא שהוא כנראה פיתח את התופעות לוואי הכי 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 נדירות.
הפרעות במלחים?
נתרן נמוך מאוד.
כן, הפרעה במלחים, כן.
השבוע זה היה 124 נתרן. אנמיה, בלבול,
הבלבול יכול להיות מהנטרן הנמוך, האם צריכים להגביל לו את השתייה?
נכון, אבל אז הוא התייבש ועשו לו, פשוט אנחנו לא יוצאים מזה. מצד אחד אמרו לנו שלא ישתה, אבל אז הוא התייבש.
לא, אז צריך להגיד לכם כמה לשתות, ואולי אפילו להמליץ לו, למרות שזה לא הטיפול ממש, לאכול דג מלוח, להוסיף לו מלח באוכל, לפעמים אפילו מוסיפים כדורי מלח, למרות שהחוכמה היא לווסת את השתייה. כן.
נכון, אבל נתנו לי כדורי סודיום.
סודיום זה מלח.
כן, כדורי
סודיום. נטריום סודיום זה מלח בישול, כן.
נכון, אבל הייתה עוד בעיה שנתנו לו אנטיביוטיקה בגלל איזה עקירת שן שבועיים, וזה פיתח לו קנדידה על הלשון, והוא לאכול לא מלח ולא מתוק ולא כלום. עכשיו עם הלשון קצת יותר בסדר, כי נתנו לו תבליות אגיסטן. אבל זה דבר אחד, הנטרן הנמוך. הדבר השני, שהוא לוקח יוטירוקס, רק להשימו אותו, רק שאני אומרת לך ברקע.
יוטירוקס זה תרופה לבלוטת המגן, כשיש תת פעילות של בלוטת המגן, והשימו אותו זו מחלה אוטואימיונית שפוגעת בבלוטת המגן, אז יש לו תחליף הורמונלי, כן. אני פשוט נכון, מדבר על זה כדי שגם המאזינים יבינו על מה אנחנו מדברים.
מעולה. ודבר רקע אחרון זה שיש לו סטנט מלפני המון שנים, וליתר ביטחון
זה תומכן בלב, כן. הסטנט הוא בלב, כן? לא בצוואר.
בלב,
אוקיי. סטנט זה תומכן כשיש יצירות של כלי דם, מכניסים בלון, מרחיבים את כלי הדם, ושמים קפיץ כזה שהוא תומך שזה לא ייפול. כן.
נכון.
מה השאלה?
עכשיו, אז השאלה עם הרקע הזה של הנטרן הנמוך, דרך אגב, בגלל התופעות של הטגרטול, החלפתי אותו עכשיו בהדרגה לטרילפטין.
טרילפטין, כן. בתקווה
שיהיו פחות תופעות לוואי. עכשיו, ההתקפים ממש נהיו מאוד מאוד דחופים כרגע, שבערך כל שעה וחצי הוא נהיה חם, פשוט אנחנו נוגעים בו, הוא רותח, בלי חום במתחום, אבל רותח כולו, ומתחיל להיות מבולבל, ואז אנחנו מבינים שזה כנראה התקף חרדה, מודדים לו לחץ דם, הלחץ דם, פרופסור בשמיים יכול להגיע ל-180, ל-200, על 110, 130.
כדור הרגעה.
כן, אז כל מה שהיה לנו כארסנל בבית זה הסיבל.
תראי, לא לפחד בגיל 84 מזה שהוא התמכר לכדור הרגעה. לא צריך לפחד מזה. אפשר לתת לו על בסיס קבוע, משהו כמו קלונקס. אז יצטרכו להעלות את זה.
זה מה שרציתי לשאול אותך, כי הסיבל, קודם כל, כל הרופאים אומרים לנו, אז ייתנו לו הרבה, זה לא בריא, זה מתרגלים, וזה גורם לנפילות.
מתרגלים, תראי, זה נכון שזה יכול לגרום לנפילות, אבל כל התרופות להרגעה יכולות לגרום לנפילות. עכשיו, מה שאני מציע, להתחיל בכמויות קטנות של קלונקס. קלונקס הוא גם כדור עם השפעה אנטי-אפילפטית. כלומר, כשאני אומר השפעה אנטי-אפילפטית, אני מתכוון להשפעה שמרגיעה את האימפולסים של מערכת העצבים. כלומר, היא גם מורידה את הגיריות של העצב, העצב שמגורה אצלו, שחולה אצלו, של הטריגמינוס. אז נבקש מהרופא ולהתחיל לתת לו ברבע כדור. אפשר לרסק רבע כדור להפקה, אפשר גם לבקש מרשם, ועם אותו מרשם ללחסניות שאפשר למצוץ אותם. אפשר לבקש את זה ולהכין, מכינים את זה בהכנה מיוחדת בסופר פארם ובנאו פארם ובכל הפארמים, יש להם הכנות מיוחדות, ואז את הקלונקס אפשר להכין בתבליות מציצה, במינונים יותר קטנים.
בכל התרופות אפשר לבקש ככה?
לא את הכל, חלק מהם כן.
אבל זה קודם כל טוב
לדעת. ואז הקלונקס, כן. עכשיו, יש גם טיפות שנקראות ריבוטריל, שהן טיפות לילדים של אותו חומר. ריבוטריל.
באפריל.
שזה קלונה זה פעם, זה אותה משפחה של תרופות. ואת זה אפשר למנן בטיפות, לתת לו כמות קטנטנה. וברגע שיש לו כאבים... ברגע שיש לו כאבים חזקים, הוא שם טיפה או שתיים מתחת ללשון, זה ירגיע לו את הכאבים. וזה גם ירגיע את החרדה. אז אם הוא בחרדה, זה גם ירגיע אותו. ואם הוא יתמכר לקלונקס, אז יתמכר לקלונקס בגיל 84. אני לא רואה בזה אסון. אבל הבעיה שאני רואה אותה, היא הבעיה של, של ההיפונטרמיה, של התת רמה של סודיום, של מלח.
כן, ועכשיו הם כבר נותנים לו איזה שבועיים אירועי מלח, וזה לא עוזר בכלל. והנטרן ממשיך לרדת.
אז צריך לראות את תרופות אחרות שהוא מקבל, צריך לראות איזה תרופות אחרות הוא מקבל, ולבדוק את זה.
אז אני אמרתי לך, הוא מקבל טרילפטין ל-TGN, יוטירוקס להשימוטו ופלאמיקסטן.
צריך לגשת לרוקח קליני, אנחנו, השעה שלנו נגמרת ואנחנו צריכים להפסיק את השיחה, אבל יש רוקח קליני, יש רוקח קליני בקופת חולים שיוכל לעזור לכם ולהגיד לכם ממה זה יכול להיות, אם זה תרופתי. אוקיי?
טוב. השאלה קטנה, קטנה.
שוט.
בוספירון קיים בארץ, כי הבנתי שזה מומלץ לחרדה אצל מבוגרים.
אני לא יודע. כן, קיים. אני בטוח שקיים. יש לזה שם אחר, אני לא זוכר אותו כרגע. בוספירון. אני אזכר, אם אני אזכר.
כי בן זאת ידתים.
אם אני אזכר, אני אגיד לך. אוקיי, אנחנו חייבים לסיים.
אמרו לנו שזה גורם לנפילות אצל מבוגרים.
חייבים לסיים. אוקיי, רבותיי, זהו מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור בשעה הבאה, זה 1-907-2-2-103. הודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70. תודה למאירה פרץ, ליאור שד משפיצר, עמיתי דואק, תומר קידר, אמג'ד בדר, כאן רפי קרסו, שיהיה לכם המשך יום טוב, בעוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, אחרי החדשות והפרסומות, אנחנו נמשיך. שערו איתנו.
אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו, ב-103 FM. 103
FM. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו בשעה השנייה על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או פחדתי מקורונה, או כל דבר שלא יהיה. איתי באולפן, מאירה פרץ עורכת התוכנית, ליאור השד משפיצר בצוות ההפקה, עמיתי דואק אחראי על הדיגיטל, תומר קידר אחראי על השידור ב-103 FM, ואמג'ד בדר ב-104.5 FM, ואני רפי קרסו פה ליד המיקרופון מבלבל לכם במוח. אז בואו ונמשיך, ורק מזכיר לכם שוב את מספרי הטלפון שלנו, 1-900-722-103, 1-900-722-103, למי שרוצה לענות לשידור, וניתן גם לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70, אפשר לשאול שאלות, לקוש קושיות, להעלות הצעות, ולבקש לעלות לשידור, ואנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום. אני חושבת שזה...
זאת את, כן, אכן זאת
כן,
את.
כן, ודאי. שלום לך, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
נקרא לי אלונה.
אלונה, שם נחמד.
נכון, כן. אני בחרתי, זה לא שמי אמיתי, אבל לא
מאוד נחמד. זה ברור לי, ברור לי. כן, אמרת, לא נקרא ברור. לי, אז ברור שאת בחרת.
אני גם משארתי את שמי, לא חשוב. אני לא ב-84.
כן.
ויש לי, איך אמרת, בלבולי מוח, הטינטון מטנטן לי את החיים.
טינטון, טיניטוס, כן.
האם, okay. אני יודעת, כבר בררתי, אני יודעת שאין לזה מרפא, אין תרופה, אבל האם אפשר להקל?
כן, אז בואי נתחיל בכמה דברים. קודם כל נגיד בכמה מילים, נזכיר למי שלא יודע, טינטון או טיניטוס הוא רעש שאינו ממקור חיצוני. כלומר, אנשים שומעים כל הזמן רעש שיכול להיות טרטור, או צרצור, או שחיקה, או רעש של, כמו של מזגן אוויר, או רעש של מנוע, או רעש של רדיו בין התחנות. כל הזמן רעשים מסוגים שונים, שמצרצרים ומפריעים באוזן ומשגעים את האדם. בלילה כשיש שקט בחוץ והולכים לישון זה הרבה יותר גרוע, ביום כשיש רעש זה יותר טוב. אני תמיד אוהב להגיד שהאגדה מספרת שהשם טיניטוס בא על שם טיטוס.
וטיטוס,
הקיסר הרומי שהחריב את בית המקדש, והקדוש ברוך הוא העניש אותו והשתיל יתוש לתוך אוזנו.
אבל אני לא חרבתי שום דבר.
כן, כן.
למה אני סובלת גם?
אין דבר, כן, אין דבר. יש צרות גדולות מזה ואפשר איכשהו
להכיר. גם שם עכשיו... יש לי, זה בסדר, כן.
כן, אוקיי. עכשיו, מה שאפשר לעשות זה כמה דברים. דבר אחד, מה שאני מציע, לישון עם רדיו 103 בלילה. 103 FM, שימי ליד המיטה שלך רדיו, תפתחי אותו על חלש, תשמעי את הרדיו, תרדמי, תשמעי פחות את הטינטון. ואני לא צוחק. כי רעש חיצוני מטשטש את הרעש הפנימי. ואז, אם את שומעת מוזיקה, או שומעת רדיו, או שמה איזה תחנה, יש גם מכשירים שאפשר לקנות אותם, בעיקר בארצות הברית, ואפשר להזמין אותם דרך הרשתות, והנכדים שלנו יודעים לעשות את זה יותר טוב מאיתנו. אחרי. מכשיר קדן, קטן, שמחברים אותו לחשמל, והוא יוצר מספר סוגים של רעשים. הוא עושה רעש, זה רעש כמו של גלי ים, הוא עושה רעש כמו של רוח, או רעש כמו של גשם, או רעש כמו של מפל מים, ועם הרעשים האלה הרבה אנשים יכולים להירדם. זאת אפשרות אחת, רעש רקע. אפשרות שנייה זה תרופות ממשפחת ה-SSRI. SSRI אלה תרופות שבמקור נועדו לטפל בחרדה ודיכאון. לטינטון אין שום קשר לחרדה ודיכאון. טינטון יכול לגרום לדיכאון כי הוא משגע את המוח, אבל הוא לא נגרם בגלל. אבל התרופות האלה גורמות לכך שהרבה יותר קל לאנשים לסבול ולשאת את הסבל מהטינטון. זהו, זה הדברים הכי, הכי יעילים שישנם.
אז מה אני אומרת לרוקח? SSRI?
את אומרת לרופאת המשפחה, תני לי תרופת ממשפחת ה-SSRI.
הבנתי.
כי היא עוזרת לסבול יותר טוב את הטינטון.
הבינותי. שבת שלום ותודה
שבת
רבה.
שבת שלום והרבה בריאות.
תודה.
כן, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום דקטור קרסו.
שלום וברכה.
קוראים לי נדרה, אני בת 84.
כן, נדרה.
ואני רוצה קודם כל להודות לך על התוכנית הנהדרת, ויש לך כל כך הרבה סבלנות, אין באמת, אין כל אחד כמוך שתהיה.
תודה נדרה, תודה חבובה, תודה רבה.
אני פשוט, יש לי בעיה, אני בלילה מזדיעה, אבל אפילו שאני מדליקה מזגן בצמא סדין, זה לא נורא, אבל אחר כך קר לי, אני מתחסה בשמיכה.
ואז את מזיעה.
מזיעה, אם אני ישנת שעתיים, הזיעה שלי מהמותן עד הכתף. זה כמות גדולה. אני מחליפה גופיה, ועוד פעם ישנת עד הבוקר, עד חמש, עוד פעם מלא מלא בגב. מה אני אעשה?
אין לי הצעה טובה בשבילך, כי אנחנו מכירים את התופעה של הזעות לילה. קודם כל צריך לבדוק, צריכים לעשות שני דברים. יש הזעות לילה שיכולות להיות בגלל מחלות, ואז יש מחלות מסוימות. אז זה יכול להיות שייך להמטולוג, ויכול להיות שייך לרופא פנימי. אז קודם כל צריך לגשת לרופא, לגשת לרופא פנימי ולהגיד לו,
רופא משפחה, כאילו.
רופא משפחה. להגיד לו, תעשה לי בדיקות להזעות לילה. הזעות לילה יכולות לפעמים להיות בגלל מחלות זיהומיות. למשל, נותן למשל, שחפת. אנשים
שחפת?
שיש, למשל, זה לא, אין לך שחפת.
לא, אבל נתת, אני עבדתי פעם בטוברקולוזיס לפני הרבה שנים.
אז יכול להיות, אז עוד פעם, אני סתם אומר לך, טוברקולוזיס עושה הזעות לילה. יש מחלות כרוניות זיהומיות שעושות הזעות לילה. יש מחלות דם שעושות הזעות לילה. אז מה שצריך לעשות,
יש לי עקמת רצינית בגב.
לא, עקמת לא עושה הזעות לילה. עכשיו, לכן צריך קודם כל לבדוק ולראות שהסיבה להזעת לילה היא לא סיבה של איזה מחלה. ואם לא רוצים,
עם משהו, עם הלב, עם מסתימים, או
לא קשורה ללב ומסתימים בדרך כלל. לפעמים היא קשורה לבעיות הורמונליות.
אז לבקש הפניה להמטולוג.
קודם כל לעשות בדיקות כלליות, ואם לא מוצאים רופא משפחה,
כן,
אז להמטולוג.
כן, עשו לי פעם במרפאה, והיה לי את האיירון ופליטין קצת נמוך. לא כל כך, זה
איירון ופריטין, איירון ופריטין,
שזה גבולי. איירון הציעו לי סטרנל פונקציה, ואני התנגדתי, הייתי במרפאה דוידוביץ.
מתי הציעו לך סטרנל פונקציה? היום עושים את זה מהטוסיק, מהאגן.
סטרנל פונקציה זה מחט עבה.
אני יודע בדיוק מה זה סטרנל פונקציה, אבל רצו לעשות לך בירור של מוח עצם, בדיקת מוח עצם. ופעם היו עושים את זה...
אבל שמה ככה הם ניסו, ואני לא מתנגדת להוראות רופאים.
לא, אין צורך.
אבל סטרנל פוקסה, שיש לי בעיה עם פרפור פרוזדורים, זה היה מפריע לי ולא רציתי.
אוקיי, זה לא... אז אין קשר בין פרפור פרוזדורים לפונקציה סטרנלית. פונקציה סטרנלית זה מחט שמכניסים...
אבל זה כואב,
מה לעשות? אבל זה כואב, אבל מרדימים את המקום עם זריקה. אבל תקשיבי, סטרנל פונקציה זה דבר שעושים כדי לשאוב טיפה ממוח עצם. אפשר גם לעשות את זה באגן, בישבן, דרך הישבן. את אישה שמנה או אישה רזה?
אני רזה.
רזה, אז אין בעיה לעשות את זה מהאגן. אבל בכלל לא בטוח שצריך. מתי זה היה? לפני כמה שנים זה היה?
זה היה לפני 3-4 שנים, אחר כך...
זה ארכיאולוגיה, זה ארכיאולוגיה.
היה לי הפסקה איזו שנה, אבל בחורף אני לא מזיעה, רק בקיץ.
אוקיי, עכשיו, אם הבדיקות האלה בסדר, אז מה שצריך לעשות, זה לפעמים אין מה לעשות. אין הרבה בגיל...
מה לקחת? לא שמעתי.
בגיל, אחרי גיל 80, הרבה אנשים סובלים מהזעות בלילה. ולמעשה מה שצריך זה לנסות לבסט את הטמפרטורה. והוויסות הוא לא להתכסות בשמיכה, אלא להתכסות בסדין או בשמיכה מאוד דקה. מצד אחד שלא יהיה לחם...
אבל קר לי, מתי אני במסגן, אני עושה 25, אי אפשר פחות.
אז תעשי 26.
ולהתכסות רק בסדין?
ולהתכסות רק עם סדין.
אולי אתה סודק.
כן.
התחסיתי בסדין, לא הזדעתי כמעט, קצת, זהו. לא נורא.
זהו, להתחסות עם סדין ולעשות 26. ולא לעשות רוח חזקה, שלא יהיה רוח חזקה מהמזגן.
בסדר.
תנסי, תודה. בסדר?
אני יכולה לשאול עוד שאלה?
כן, נדרה, כן.
יש לי בעיה... אני פעם שאלתי אותך בסוף התוכנית, ולא היה לך זמן להסביר לי. אני סובלת מפרפור פרוזדורים, אורטה כן. מורחבת קל, ומסתם האורטרה לי תפקוד קשה מאוד.
כן.
אז אני לפעמים, או שאני מורידה את הראש או משהו, זה באופן פתאומי, נעצר לי כמו איך אומרים? ציסטציסולה. שכחתי איך הוא... כאילו...
סחרחורת?
פעימה מוקדמת.
אקסטרה סיסטולה. אקסטרה סיסטולה.
יש לי לפעמים סיסטולה. כאילו פעמות...
זה לא מסוכן. זה לא מסוכן. זה לא מסוכן. את לוקחת כדורים ללב בטח, נכון?
אני לוקחת קרדילוק וויזידוף.
אוקיי, קרדילוב,
ואני
קרדילוק.
ואני לוקחת אליקוויז.
אליקוויז זה לפרפור פרוזדורים נגד קרישת דם. הקרדילוק הוא נגד הפעימות המוקדמות, זה בסדר.
נכון.
כן. אז את מקבלת טיפול טוב, ואם יש לך מדי פעם שאת מורידה את הראש אקסטרה סיסטולה, אין לך מה לפחד.
אז זה לא נורא, זה שנייה אחת.
לא נורא,
לפעמים...
זה שנייה...
זה
לא
קצת
נורא.
יותר לוקח זמן, אז עושה לי כאב ראש וחום
הכאב ראש, הכאב ראש כי את מפחדת.
לא, כי זה עולה כאילו משהו מהמוח.
אוקיי, מה שלא יהיה זה לא מסוכן.
אז זה לא נורא?
לא, אקסטרה סיסטולה אחת זה לא מסוכן, אל תדאגי.
שתהיה בריא.
כל טוב נדרה, כל טוב.
אוקיי, תודה רבה.
בבקשה. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מדברת תמי, רציתי בבקשה לשאול אותך.
בת כמה תמי?
52.
כן.
תראה, אני, יש לי רקע של מפרצת מוחית, והייתה לי מפרצת מוחית רצינית, לקחתי לחדר ניתוח דחוף.
כן.
כתוב לי פה PCOMRT,
לא משנה, אל תקראי לי, תגידי לי מה השאלה.
אוקיי,
עכשיו השאלה היא כזאת. מה את רוצה להגיד? לא להתחיל לקרוא לי בדיקות ולא את התוצאות של ה-MRI, כן.
אוקיי.
אני מבין שאתה לך מפרצת מוחית שדיממה.
כן.
אוקיי. מפרצת מוחית זה...
ויש לי שנט, לי גם שנט.
אוקיי, בסדר.
זה בסדר עכשיו. בעקבות זה התפרצה לי מחלת CMT ברגליים.
זה לא בעקבות זה. CMT זה שרקומה ריטוס, זאת מחלה שהיא מחלה גנטית. והיא לא קשורה למפרצת במוח.
אני לא יודעת, אני כשהייתי בשיקום, 7 חודשים,
כן.
פתאום איבדתי תחושה ברגליים, כאילו רדומות לי כל הזמן רדומות. כאילו זריקות הרדמה שעושים בשיניים, ככה אני מרגישה בכפות רגליים. ואז עשו לי EMG פעמיים, ועשו לי בדיקה גנטית, וגילו שיש לי CMT.
אוקיי. יש לעוד מישהו במשפחה שאת יודעת?
כן, מהצד של אבא שלי.
אוקיי, שרקומה ריטוס, כן.
כן. זו מחלה גנטית, לצערי הרב אין לה תרופה.
אבל המחלה הזאת היא באה גם עם פולינוירופתיה. כלומר, המחלה הזאת היא מחלה שיש בה את ההירדמות של הרגליים.
לגמרי.
ועיבוד של יכולת הפעלה של השרירים ברגליים לפעמים.
אני לא מרגישה אותם.
זה חלק מהמחלה.
ממש, כלומר, כאילו האינפורמציה,
האינפורמציה מהרגליים למוח לא עולה.
כן, כן. בגלל זה הם ככה, הם...
אגב, זאת המחלה הנוירולוגית הכי נפוצה, התורשתית, הכי נפוצה שישנה.
ה-CMT, כן?
כן, כן.
וואו.
בדרך כלל זה יותר אצל גברים מאשר אצל נשים, אבל היא המחלה הנוירולוגית הכי נפוצה שישנה. כן, מה השאלה?
יש לי... כמה שאלות לגבי ה-CMT. קודם כל, אני יודעת שאין לזה תרופה, אבל אומרים לי, תשימי את הרגליים שלך במים, עם מלח, עם כל מיני
שמנים וזה. זה לא יעזור, זה לא יעזור. זה לא אומרים לך נוירולוגים, זה אומרים לך
נוירולוגים. לא, 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 זה הקרובי משפחה, אתה יודע.
כן, זה אלה שאומרים, זה החברה בחנות מכולת, או מישהו שהיה לו בדיוק אותו דבר, כן?
כן, אני יודעת ששום דבר לא יעזור לי. ואני מרגישה את זה...
לצערנו, המחלה הזאת עדיין אינה ניתנת לריפוי.
לצערי הרב, כן.
כן.
ואני הכי מרגישה את הקטסטרופה כשאני יחפה.
נכון, כי אז את לא מרגישה את הרצפה.
לגמרי. הנעליים איכשהו מחזיקות לי את הרגליים, אז אני מתפקדת קצת. אני הולכת בה, אף על פי שלפעמים אני גם נופלת...
כן, אבל... כי את לא מרגישה את הרצפה, אז אין לך פידבק מהרצפה למוח. כשאנחנו הולכים, כל צעד, כן. אנחנו לא מודעים לזה, אבל כל צעד, המגע, איך את יודעת איפה לעצור? כן, לפעמים שבן אדם יורד במדרגות, הוא מחליק, הוא לא מרגיש איפה המדרגה. אבל כן. אנחנו, כשאנחנו הולכים, אנחנו מרגישים בדיוק איפה המדרגה, וזה נדן לנו פידבק לעצור. אצלך, המשוב הזה פגום.
כן, כן. תגיד, מה הסיכויים שזה
יידרדר ומפחיד
אותי?
זאת מחלה שהיא... תראי, יש כמה סוגים של... של
קומריטוס. יש לי CMT1A, זה מה
שאומרים. CMT1, אוקיי, כן.
כן.
אוקיי.
מה זה אומר?
זה שזה היא מחלה יותר איטית.
אה, איטית יותר, וואו, איזה כיף לשמוע את זה. ותגיד, אני גם הבנתי...
יש לך גם קושי בתנועות עדינות?
כן. כן, אני כן. קשה לי לפתוח בקבוקים, כן. מאוד קשה לי, אני לא יודעת למה.
טוב, כי יש לך פחות כוח, זה גם בידיים וגם ברגליים, זה מופיע יותר ברגליים מאשר בידיים, כי לרגליים מעמוד כן. השדרה, העצבים הם יותר ארוכים.
וואו, קטסטרופה, יש כן. לי הליכה נוראית, כן. הליכה שלי ממש...
כי הליכה עם, עם, עם הגן כזה, עם זז ימינה ושמאלה?
לגמרי, הליכה כן. מאוד מרגיזה, לא הייתי אוקיי. ככה.
כן.
זה, עכשיו, זה לגבי ה-CMT. השאלה היא, אני הבנתי שגם הידיים שלי יכולות להיפגע.
כן, בפירוש כן, הן כבר יותר חלשות, לכן קשה לך לפתוח בקבוקים.
וואו.
המחלה
מה,
היא...
וואי, אימא, אני לא אתפקד עם לא, הידיים שלי?
חכי, זה מחלה מתקדמת לאט, עזבי. אל תחיה את היום, אל תחיה את עוד שנה. אם את היום מתחילה לחרוד, להיכנס לחרדה מה יהיה בעוד 5 שנים... אז את כבר מהיום מפסיקה לחיות.
כן.
שאנחנו מתחילים לדאוג.
אני לא מתנהגת ככה, לא, 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 לא. אני מתנהגת כאילו אין לי כלום, אני מתפקדת, מתפקדת מאוד.
תפקדי בדיוק.
וממש, כאילו, לא רוצה לחשוב שזה, שאני לא אוכל לתפקד עם הידיים, וואו, אני אמות. לא, לא, לא.
אוקיי.
סליחה שאני, זה...
לא, 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 100%.
עכשיו יש לי עוד שאלה שמאוד מטרידה אותי. אני יכולה פתאום לשבת ופתאום יש לי צלליות שחורות בעיניים, אני רואה צלליות שחורות, מה זה הדבר הזה?
יכול להיות שיורד לך לחץ דם. יכול להיות שיורד לך טיפה לחץ דם, ויכול להיות שכשאת לא מרוכזת, כשאת לפעמים, יש אנשים שהם בוהים, וכשאנחנו בוהים, לפעמים אנחנו רואים כמו נקודות שחורות, וזו תופעה די טבעית בבהייה. את יודעת מה זה שאנשים בוהים?
כן, אבל אני לא...
שהם לא בפוקוס, אבל אם את בדיוק, אם את בדיוק ממקדת את המבט במשהו, זה בדרך כלל נעלם. עכשיו, אם יש נקודה שחורה במקום מסוים, שכל הזמן את מביטה ימינה, היא הולכת ימינה, את מביטה שמאלה, היא הולכת שמאלה, היא כאילו עקבת אחרי שדה ראייה, זה יכול להיות משהו אחר, זה יכול להיות איזה גריסטלים שמתקפשים בגוף הסגוגי שישנו בתוך העין.
כי זה, כמו שזה בא, ככה זה עובר, אחרי כמה...
אז אל תתייחסי לזה. יכול להיות גם לחץ דם שלא. יכול להיות גם לחץ דם שלא. תלכי לרופא עיניים לבדיקה, זה ודאי, זה לא קשור.
הלכתי.
והוא לא מצא שום דבר.
לא.
נו, אז זה בסדר, אז אל תדאגי.
כן?
כן.
כי זה נורא, אתה יודע, אתה פתאום רואה צטליות, ואני משפשפת את העיניים.
אל תשפשפי את העיניים, תמקדי אותם. עכשיו, את יושבת הרבה מול מחשב?
לא.
אוקיי. כי אנשים שיושבים מול מחשב, יש להם הפרעות באקומודציה, הפרעות בכיוון. ולכן אנחנו מציעים, אני מציע לפחות, לאנשים שעובדים הרבה מול מחשב, כל שעה כן. לעשות הפסקה, לצאת החוצה ולהסתכל נכון. בחלון, למקומות הכי רחוקים שאפשר. כלומר, במקום למקד מקרוב, שאנחנו מול מחשב, אנחנו בחצי מטר פחות או יותר מהמחשב, או קצת יותר או קצת פחות, להביט אחורה ולהביט רחוק, לקצוות של הרחובות, לקצוות של הבתים, לקצוות של העצים,
כן,
כדי
כן.
שהפוקוס יהיה ממש רחוק, וזה יהיה הרבה יותר טוב.
גם אוקיי? פחות מאמצים את העיניים ככה.
נכון, מרגיעים אותם כמים. ככה.
כן. רציתי לשאול אותך לגבי מפרצת. תגיד, יש מצב ששוב קוראת לי מפרצת?
תראי, את מבקשת ממני להיות נביא, למה ששוב תהיה לך מפרצת? עשו לך בדיקות ולא מצאו. מפרצת לפעמים קורית מגיל צעיר, ואם יש לחץ דם גבוה, היא יכולה לגדול. מפרצת זה מעין התנפחות בצורת בלון של עורק. אז אם היה לך כבר עכשיו, בגיל 50, בבדיקות שעשו לך, בדמיה שעשו לך, בצנתור מוח שעשו, או באנגיו CT, או באנגיו MRI, היו רואים את זה. ברגע שלא ראו, אין, הסיכוי שלך לקבל עוד מפרצת, הוא כמו הסיכוי שלי לקבל מפרצת. ואולי יש לי ואני לא יודע.
לא, זה מפחיד. והילד שלי, אני אמרתי שאני צריכה לעשות לו CT מוח עם חומר כחול.
אין חומר כחול לסיט עם מוח, עם חומר ניגוד.
ניגוד, כן.
כן, יש יותר נטייה משפחתית, אבל...
מה זה תורשתי, זה מולד?
זה לפעמים מולד, לפעמים עם לחץ דם זה נרכש, יש גם כל מיני סוגים של מפרצות, בעיקר בהתפצלות של כלי דם עורקיים. תראי, כלי דם, כל כלי הדם שלנו בנויים העורקים, בנויים משלוש שכבות.
כן.
לפעמים באזור של התפצלות יש רק שתי שכבות, ואז כשיש לחץ, במקום הזה נוצר בלון. כלומר, כלי הדם הוא לא כמו צינור, אלא הוא כמו צינור ובלון קטן שיוצא. זה כמו שיש איזה צינור השקיה שהוא חלש, ובמקום מסוים, הדופן שלו נעשית יותר חלשה, והוא כאילו מתנפח בדופן. זה אזור יותר חלש, זה אזור שעשוי להתפוצץ, ואם הוא מתפוצץ, יש דימום במוח, וזה מה שקרה לך. אוקיי, תמי. טוב, אנחנו ברשותך נעבור למאזין הבא. אוקיי, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום, עם מי אנחנו?
מעדיף להישאר בעילום שם, פרופסור.
אין בעיה, רק לא בעילום גיל.
בן 20, אני שואל בשביל חבר.
כן.
שהוא נדבק בקורונה לפני חודשיים, והוא החלים את זה ברוך השם.
כן.
ועכשיו הוא רוצה לשאול אם הוא כבר, אם שיש לו נגיף מת ומסוכן להדביק, אם יכול להסתובב רגיל.
תראה, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יודעים להבדיל בין נגיף מת לנגיף חי. אז אנחנו לא יודעים אם הנגיף הוא חי או הנגיף הוא מת. מי שאומר שהוא יודע להבדיל בין נגיף מת לנגיף חי, אנחנו יודעים, יש סימנים של נגיף, אין סימנים של נגיף. עכשיו, ביני ולבינך, ואף אחד לא שומע, כל הנגיפים הם מתים. נגיף זה לא יצור חי. הוא חי רק כשהוא נכנס לתא בגוף שלנו, ה-DNA, ה-RNA שלו, החומר הגנטי שלו, מתחבר לחומר הגנטי שלנו, ואז הוא יכול להתרבות. כלומר, יש לנו מעטפת של חלבון, שבתוך המעטפת של החלבון יש חומר גנטי. אז אנחנו לא יכולים אף פעם לדעת, לפחות לא בבדיקות המטוש הרגילות, אם מדובר בווירוס חי או בווירוס מת. עכשיו זה לא משנה, בדרך כלל, ולכן גם לא תמיד הבדיקות הן משמעותיות, כי לפעמים הווירוס נשאר והבדיקה נשארת חיובית, כאילו גם הרבה אחרי שהחולה יחלים. יש וירוסים, השאלה עד כמה זה כן מדבק או לא מדבק, אבל זאת שאלה יותר תיאורטית.
אז הוא מדבק באותו רמה של אדם שהוא חיובי פעיל?
יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. כן, אנחנו לא יודעים אם הווירוס חי או הווירוס מת, כי יש אנשים שהווירוסים נשארים אצלהם הרבה זמן, ויש כאלה שדי מהר אחרי המחלה הם מחלימים. לכן צריכים להיזהר, ולכן צריך גם אנשים שחלו בקורונה, צריכים להיזהר ולהישמר, לא להדביק אנשים אחרים, למרות שהסיכוי, עוד פעם, הסיכוי שחולה קורונה שיחלים ידביק הוא יותר קטן מסיכון של חולה קורונה פעיל, שיש לו עדיין סימפטומים, כי בכל זמן שיש סימפטומים כנראה מדביקים הרבה יותר. והשאלה היא לגבי אנשים אסימפטומטיים. זה אנחנו לא בדיוק יודעים.
שבות שאלה רציתי לשאול, אני לפני 4 חודשים בערך, אני התחלתי להרגיש עייפות וחולשה במהלך היום, למרות שאני ישן מספיק שעות, אני ישן 9-10 שעות ביום, ועשיתי בדיקות, וה-B12 והוויטמין D היו קצת נמוכים, אז הרופא הביא לי כדורי מציצה של ה-B12 עם חומצה פולית, והטיפות של הוויטמין D, ואני קורא את זה כבר 4 חודשים, וזה לא ממש משפיע.
וההמוגלובין שלך עלה? בדקו לך גם בדיקות דם?
כן, כן. ההמוגלובין 16.3.
16.3 זה מצוין.
כן, גם האיירון 140.
אוקיי, תראה, יכול גם להיות שחולשה יכולה להיות מהרבה סיבות. צריכים לבדוק בלוטת מגן. אתה השמנת בזמן האחרון או התנפחת?
לא.
לא. תראה, הרבה דברים יכולים לגרום לחולשה, החל מתת פעילות של בלוטת המגן, דרך אנמיה, חוסר ויטמינים, וקלה במצב נפשי. אנשים שלפעמים בדיקי, אני לא אגיד דיכאון, אבל בדיקי, או בשיעמום, או בחוסר עבודה, או בפרידה מחבר, מקרוב משפחה, מזוגיות, נכנסים לפעמים למצב נפשי, שהוא מצב של חולשה, של עייפות, של אפתיה, אז צריך לבדוק ולראות למה זה מתאים.
כן, הוא שלל את זה שזה אנמיה, כי הוא אמר מבחינת ההמוגלובין.
לא, אנמיה לא, אם יש לך המוגלובין 16.3, אתה לא אנמי.
ואם זה גם מצב נפשי תקין, אז מה, יש עוד בדיקות שאפשר לעשות?
בדיקות של מלוטת מגן, ובדיקות אם לא עברת איזושהי מחלה ויראלית, כמו, אני יודע, מחלת הנשיקה, למשל. אם לא יהיה לך בכל זאת קורונה. אולי נדבקת גם אתה בקורונה שהביאה לחולשה. לפעמים חלק...
זה הרבה זמן, זה הרבה כבר מלפני הקורונה.
הרבה מלפני הקורונה? כמה זה הרבה מלפני הקורונה?
שנה בערך.
אוקיי, זה לפני הקורונה באמת. אז תשמע, צריך לנסות לראות, יש הרבה בדיקות שמראות על חולשה. אולי היה לך אז מחלת הנשיקה. ואת זה אפשר לבדוק בבדיקות של נוגדנים, של IgG ו-IgM, למה שנקרא CMV ו-EBV. לנוגדנים למחלת הנשיקה שיכולה להיגרם בעיקר משני וירוסים עיקריים. ואם זה היה, יש מצבים שמרגישים חולשה. האם אתה מרוצה מהחיים שלך או לא מרוצה מהחיים שלך, האם אתה עובד ובסדר, האם יש לך זוגיות, אין לך זוגיות, אתה רוצה זוגיות, כל מיני שאלות, כן, אתה מרוצה מהמצב הרגשי שלך, אתה מרוצה מהסביבה שבה אתה נמצא, נוח לך, לא נוח לך, לפעמים גיל 20 זה גיל שאנחנו בקונפליקט עם עצמנו. זה גיל שאתה מגבש את עצמך. אתה, נגיד, תן לך דוגמה, אני לא יודע מי אתה, מה אתה, מאיזה מגזר אתה שייך, אבל נגיד שאתה לומד בישיבה ולא רוצה ללמוד בישיבה, רוצה לעשות דברים אחרים. או אתה אדם דתי ויש לך, או אדם חילוני ויש לך איזה שהן בעיות בזהות המינית. אז אתה נכנס למצוקה ולמחשבות. אתה צריך לפרנס את עצמך או לא צריך לפרנס את עצמך. כל מיני מצוקות כאלה יכולות להביא למצבים שהקליניקה היא לא שאתה מתאבד ורוצה למות כי אתה בדיכאון, אלא היא באה לידי ביטוי בצורה גופנית, בעייפות, בלאות, בחולשה, במה שקוראים בשפת החבר'ה דיקי.
אוקיי, תודה רבה פרופסור.
טוב, כל טוב לך. כל טוב. זה רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-907-2-2-103, הודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות ומיד חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסה, אולי שאלה ששואלים אותי, בוואטסאפ, אנחנו מתקרבים לתקופה של חיסוני שפעת. עלול להיווצר מצב שאדם מקבל חיסון נגד שפעת, והוא נסע אסימפטומטי של קורונה, הוא אפילו חולה קורונה, והוא עדיין לא יודע על כך. האם החיסון נגד שפעת עלול להחמיר את המצב? האם יש היגיון במתן חיסון שפעת לחולה קורונה? אז אם לאדם חולה לא נותנים חיסונים, אבל אם אנחנו לא יודעים שהוא חולה ואין שום סימנים שהוא חולה, אפשר לתת לו את החיסון. חיסון נגד שפעת לא יכול להחמיר את המצב של קורונה, חיסון נגד קורונה בתקווה שיהיה אינשאללה כן יהיה רצון בעוד כמה חודשים, לא יכול להזיק לשפעת, ואני מניח שבעוד כמה זמן כבר ישלבו את החיסונים, כמו שהחיסון נגד שפעת שנותנים בשנים האחרונות, כבר כולל בתוכו את שפעת החזירים שהייתה לנו בעבר. אז אם החולה הוא אסימפטומטי, או חולה קורונה שעדיין לא יודע שיפתח את הסימפטומים, לא יקרה שום בעיה אם הוא יקבל את החיסון של שפעת. אני רק מזכיר לכם שחיסון השפעת הוא חיסון מווירוס, מה שנקרא מומת או מוחלש, והוא לא יכול להדביק. כן, מי איתנו על הקו?
שלום, פרופסור.
שלום וברכה.
שמי יהודה.
כן, יהודה.
ואני בן 66.
כן.
בריא לחלוטין, ובקשר לסקס, אני כן. רוצה לומר, שכל שלושה ימים יש לי סקס. איך זה קורה דבר כזה? ממה...
זה טוב או לא טוב?
טוב מאוד, אני
אז,
אומר.
אז מה זאת אומרת? אז מה הבעיה?
איך... זה משהו לא רגיל, בלתי...
למה זה לא רגיל? למה זה איך? לא רגיל? זה לא רק, זה רגיל לגמרי.
לגמרי, זה בריא, זה בסדר, אין לי מה לדאוג.
זה בריא, זה טוב, זה מצוין. יש כאלה שיש להם בגיל 66 פעם אחת בחמש שנים, ויש כאלה שיש להם פעם אחת ביום, וזה בסדר, וזה בסדר.
זה לא רק זה, יש גם, זה יוצא זרע, פשוט אין בעיה בכלל בדבר הזה.
לא, לא, השאלה שלי זה רצוני או לא רצוני?
זה רצוני, זה בסדר, אבל אין לי מה לדאוג מבחינה בריאותית.
מבחינה בריאותית, כל המרבה, הרי זה משובח. רבי טרפון היה אומר, מה?
כן.
הכל בסדר, הכל בסדר. כמה שיותר, יותר טוב, כמה שפחות, גם בסדר.
אני מודה לך.
ובדרך כלל שואלים אותי עם בעיה של תפקוד מיני פחות טוב. וזה מזכיר לי שאני ראיתי לאחרונה ספר שנקרא מדריך הפעלה לגבר לשיפור התפקוד המיני. זה ספר שנותן אימון לחיזוק שרירי רצפת האגן אצל גברים. ספר שאני חושב שכדאי למי שהוצאת פוקוס. פוקוס זאת אותה הוצאה נהדרת של ספרי רפואה, הם מתמקדים בספרי בריאות ורפואה, ספר שאני לא זוכר בדיוק על מי כתב אותו, אבל כתבו אותו שני פיזיותרפיסטים שהם ידועים והם טובים, ויש שם כל מיני תרגילים וכל מיני שיטות לחזק את שרירי האגן. עוד פעם, מדריך הפעלה לגבר לשיפור התפקוד המיני, הוצאת פוקוס. זהו, מי איתנו על הקו? הלו.
שלום.
וברכה.
שלום, פרופסור קרסו, מה שלומך?
בסדר גמור.
מדבר שלומי.
שלום שלומי, אני איתך. בן כמה אתה שלומי?
אני בן 30 ו... בן 40, סליחה.
אוקיי.
ורציתי לשאול לגבי אשתי, יש לה בעיה בבוין, ברגל, בצד ימין?
כן.
שאין לה תחושה לפחות חצי שנה בבוין.
אשתך הולכת הרבה עם עקבים?
לא, ממש לא.
תשמע, רק בבוין?
רק בבוין.
רק בבוין, זה בדרך כלל לא בא...
בבוין ברגל ימין, בצד שמאל של הבוין.
בבוין ברגל ימין, בצד שמאל של הבוין. בדרך כלל... החיצוני, כן, אוקיי. תשמע, הבוין לבד לא מוצבבת, לא מהמוח ולא מעמוד השדרה. אז הדבר היחידי שיכול להיות, זה או שיש איזושהי בעיה במפרק, בפרק של הבוין, או שהיא הולכת עם נעליים, שהנעליים יוצרים לחץ, או על הצד השמאלי של הרגל, על הצד, או למעלה. Okay. כלומר, יש איזה לחץ חיצוני במקום, בנעליים שהיא הולכת איתם. עכשיו, אם היא הולכת עם, היא הולכת עם כפכפים הרבה, עם קרוקסים כאלה?
לא, עם קרוקסים.
עם כפכפים? אוקיי, מה שקוראים...
אבנה, זה כפכפי אצבע.
אוקיי, אז כפכפי אצבע, יש לחץ שם בדרך כלל. תראה, אני הייתי מציע שתלך עם סניקרס רחבות, וזה יכול לחלוף לה. שתעשה שם מסאז', כי סך הכל, העצבוב של החלק שאתה מתאר, מגיע, זה עצב שמגיע מהצד של הרגל. זה לא משהו מעמוד השדרה. עמוד השדרה
תופס... זה לא תופס... קשור לאפידורל בלידה האחרונה.
לא, קשור, לא קשור לאפידורל, בטוח לא. אם זה היה קשור לאפידורל,
זה... לא תלך כל כך.
אם זה היה קשור לאפידורל, זה לא היה באצבע, זה היה גם בחלק מהיד, זה היה גם באצבע הראשונה והשנייה, או חלק מזה, זה לא, לא מתאים לזה. זה מתאים ללחץ חיצוני.
זה נעליים שלוחצים על האצבע.
מתאים ללחץ חיצוני, אנשים שהולכים עם כפכפים בדרך כלל, כדי שהכפכף לא ייפול, גם באופן מודע או לא מודע, מקפלים בכוח את הבעונות, בדיוק, כדי להחזיק את הנעל שלא תברח להם.
אוקיי.
והגירוי הוא גירוי חיצוני של הצב, הצב החיצוני, זה לא משהו מעמוד השדרה, זה לא משהו מהמוח, זה לא משהו מהאפידורל.
אז אתה ממליץ ללכת עם סניקרס יותר רחבות?
כן, כן. בעיקר שהיא בבית, שתלך כמה שפחות עם כפכפים, היא בבית ואוהבת, שתלך יחפה, הכי טוב.
תודה רבה לך, פרופסור.
כל טוב, שלומי, כל טוב, תהיו רגועים. שבת שלום ומבורך. ומי איתנו על הקו, הלו?
שלום.
וברכה.
אני שפרה, בת 74, סוכרתית, כן. ורציתי לשאול אם זה נכון שמה שהזהירו בהתחלה, שזהירות ממגע בחפצים, במשטחים, ואמרו לי שזה היום כבר...
כן, לא היום, נכון. היום אנחנו מפחדים הרבה פחות ממשטחים. כן. והרבה פחות מחפצים. כן. אבל אנחנו ממליצים מאוד לרחוץ ידיים, אם את בבית שלך, אז אין בעיה. אז ברור. את לא צריכה לרחוץ לעתים קרובות. אבל אם, כן. אם את בחוץ, מחוץ לבית, שיהיה לך אלכוג'ל אצלך, אני כשאני נכנס לאוטו, ואני נגעתי כן. בדברים, אני, יש לי באוטו אלכוג'ל, אני רוחץ ידיים. כשאני מגיע כן. הביתה, אני רוחץ ידיים טוב טוב עם מים וסבון. כשאני שעות בבית, אני לא צריך לרחוץ ידיים כשאני בבית. לפני ברור. האוכל, אחרי שיוצאים מהשירותים. כל הדברים האלה, לרחוץ ידיים יותר, אני תמיד הייתי רוחץ ידיים הרבה, כי כשהייתי מטפל בחולים, הייתי כן. מטפל בחולים, בין חולה לחולה, הייתי רוחץ ידיים. ולפעמים הייתי מוצא את עצמי רוחץ ידיים גם 20 פעם ביום. אבל היום... היום אני רוחץ עוד יותר הרבה פעמים, אבל בזה כדבר של זהירות, זה מה שצריכים לעשות.
כן, לא, השאלה שלי
השאלה הייתה... השאלה היא, אפשר קצת להירגע ממשטחים. כן, אבל אם הולכים לסופרמרקט, ואם זוכבים עגלות, ואם הולכים למכון כושר, על אותם מכשירים עובדים אנשים אחרים ששמו את הידיים שלהם, אז לרחוץ טוב ידיים. אבל אנחנו פחות מפחדים ממשטחים ומדברים שמגיעים מהסופרמרקט ומירקות שאנחנו ניגע בהם, פחות מפחדים מה שפחדנו בחודש מרץ ואפריל, שאפילו המלצתי את העיתון לשים בתנור, ואני הפסקתי את העיתון שלי שאני מקבל כל בוקר לשים בתנור. כן.
מה לגבי נסיעה במונית?
תראי, נסיעה במונית, קודם כל, כמובן, לא לשבת ליד הנהג, ולהיות עם מסכה.
כן,
וברגע ברור. וברגע שיוצאים, שיהיה לך אלכוג'ל בתיק, לרחוץ ידיים, עם אלכוג'ל קצת.
כן, או עם מגבולים. אבל אני לא צריכה לחשוש.
לא.
ישבו שם אנשים לפניי.
לא, אין לך מה לחשוש. אין לך מה לחשוש. ורצוי לנסוע עם חלון קצת פתוח, ולא עם מזגן.
כן. תודה רבה לך.
כל טוב שפרה. שבת שלום ומבורך. כן. ואני רוצה לקרוא לכם שאלה מהוואטסאפ. כותב לי מאזין, שאני בת 60, מאזינה. אני בת 69. ירדתי בגובה 3 סנטימטר. בבדיקת רנטגן גב נמצאה עקמת משמעותית בצורת S בגב התחתון ובמותן. האם פיזיותרפיה יכולה לעצור את המשך ההתנמכות?
תראה,
אז קודם כל, כן, פיזיותרפיה יכולה לעצור, כי את תחזקי שרירים. ברגע שאת תחזקי שרירים, את יכולה לשפר קצת את את הסקוליוזיס שיש לך, את האות S, את העקמת. עכשיו, העקמת בגיל 69 בדרך כלל באה בגלל אוסטאופורוזיס. אז כדאי גם לבדוק אוסטאופורוזיס, גם לטפל באוסטאופורוזיס, וגם ללכת לפיזיותרפיה שתחזק לך את שרירי הגב והגב. ובפירוש פיזיותרפיה וכל מיני שיטות התעמלות אחרות, יש התעמלות בונה עצם, וגם פילאטיס יכולה לעזור, רק פילאטיס לעשות בזהירות, לא להגזים. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
וברכה. עם מי אני?
עם חיים פומרן.
שלום חיים, בן כמה אתה חיים?
בן 75.
אני איתך חיים.
כן. יש לי כל מיני בעיות של, יש לי גיד בכתף קרוע, ויש לי כאבים, ואני בטיפול, והייתי בטיפולי כאב. מישהו זרק לי, תלך לביופידבק, תלך לביופידבק, זה יעזור לך. השאלה היה, אני לא יודע מה זה, גם לא בדיוק הבנתי את זה מהגוגל ומה...
אז בוא אני אסביר לך. קודם כל, גיד בכתף קרוע, הייתי אומר לך, Welcome to the club. אצלי יש לי, אין לי גיד בכתף דרך אגב, אצלי שלא קרוע, אבל אצלי זה מתאונה, וגיד בכתף קרוע זה חלק מהתנוונות, אם זה לא אחרי חבלה, כמו אצלי למשל, זה יכול להיות חלק מניוון, מהתנוונות, משחיקה של גידים. עכשיו, המפרק של הכתף הוא מפרק מאוד לא יציב, כי זה לא מפרק שיש לך ממש אלי ומחטש, אלא יש לך, יש לך נקודת מגע קטנה בין העצם שהיא עצם הכתף לעצם שהיא עצם הזרוע, וכל השאר מוחזק על ידי גידים. וכשהגידים האלה נשחקים או נקראים חלקית, זה נוצא מהתנוונות, כלומר, מתנוונים הגידים, ואז מספיק שאתה מרים סק של סל של כמה קילוגרם, או אתה עושה איזה פעילות גופנית, או דוחף משהו, שגיד יכול להיקרה. עכשיו, ביופידבק זאת רפואת משוב, שהיא יכולה להרפות שרירים, אבל לא, 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 לא להשלים גידים. פיזיותרפיה... לא, לא,
אז זהו, שהבעיה שהייתי בטיפול של אוסטאופת, והוא טוען שהכאב הוא לא בכתף, הכאב הוא ביד, קצת יותר למטה מהכתף, שם הכאב, וזה כאב של 24 שעות.
אז הכאב הוא... יכול להיות, אם הוא ביד ואין שם קרע, אז הוא יכול להיות מוקרן בפירוש מאזור עמוד השדרה הצווארי. כי אתה מדבר על כאב בזרוע, לא כאב בכתף, נכון?
לא, הכתף לא כואבת, אבל מכל דם הפיזיותרפיסטים שטיפלו בי, וגם זה אמור שזה השלכה מהכתף.
איך הם יודעים שזה השלכה מהכתף, אם הכתף לא כואבת ולא השלכה מעמוד השדרה הצווארי?
לא, יש לי את הקרע בגיד.
אבל יכול להיות שיש לך קרע בגיד והוא לא כואב. אם אני עושה, אם אני אקח 100 אנשים ברחוב דיזינגוף, או ברחוב אחר, אתה תבחר את הרחוב, בגיל 75, אני אעשה להם אולטרסאונד של הכתף, לאחוז די גדול אני אמצא קרעים חלקיים בגידי הכתף, מבלי שיש להם כאבים או תלונות. זה שיש קרע בכתף אמור לעשות הגבלה בתנועה של הכתף, או כאבים בכתף. אם הכאבים הם יותר נמוכים, סביר מאוד להניח שזה מעמוד השדרה הצווארי. הזרוע או הכאבים שהם יותר נמוכים, יכולים להיות מעמוד השדרה מהאזור של L4, סליחה, C4, C5, ויכולים גם להיות הקרנה של הכתף, של הקופסית של הכתף. אבל זה בלי בדיקה קשה מאוד להגיד. מצד שני, ביופידבק זה לא הטיפול, ביופידבק זה רפואת משוב. וביופידבק, אם מדברים על ביופידבק, אז למשל, אני יכול לחבר אלקטרודות לכתף, וכשהשריר מקובץ, זה ייתן לי זמזום, ואני צריך להוריד את הזמזום. כלומר, אני צריך לעשות משוב. ואז אני מרפא את השריר. אבל אם אני מדבר על דבר שמושפע על שריר, גיד הוא לא ישפיע. יש פה, ביופידבק הוא לא הטיפול, הוא טיפול מצוין להרבה דברים. הוא יכול להיות טיפול טוב לכאבי גב, שהם כאבים ממקור שרירי. אבל אני צריך לבדוק אצלך, שאין לך שינויים בעמוד השדרה, בגובה של C5 למשל. C5 זה האזור שמקרין לאזור הזרוע שמתחת לכתף.
אוקיי, אוקיי, אז אני אקח תור אצל האורתופד ונלך הלאה לכיוון הזה.
בדיוק, בדיוק. אוקיי.
תודה שעזרת.
כל טוב.
שלום.
כל טוב. כן, מי איתנו על הקו, הלו? רק שנייה, נקרא עוד שאלה אחת. לא יודע, מניתי עליה דרמטיטיס סטזיס, זה בגלל סטזיס של כלי דם, עניתי על זה, אומרים לי. האם אחרי טיפול בגלי רדיו בעמוד השדרה, איני אמורה להרגיש הקלה בכאבי הרגליים שנגרם מעצרות התעלה, במה עוד ניתן לטפל? אז קודם כל, טיפול בגלי רדיו הוא טיפול שבו אני למעשה שורף את בוא נגיע בצורה ציורית, את העצב התחושתי שמביא לכאב. כלומר, אני מכניס מחט לאזור השורש, לאזור העצב שמעביר את הכאב, ואני מעביר אנרגיה דרך אותה מחט, אנרגיה של גלי רדיו. גלי הרדיו אלה מתפרשים, מתפרגלים לחום, והחום שורף את העטיפה של העצב. ואז, אחרי טיפול כזה, בדרך כלל, הכאב שעובר דרך העצב יורד, ואז מרגישים הקלה. עכשיו, עצרות התעלה היא לא תמיד נגרמת, גורמת לכאב בגלל בעיות בעצבים, ואם זאת עצרות של תעלה, בשתי הרגליים יש צורך לעשות הצריבה או טיפול בגלי רדיו, גם בצד ימין וגם בצד שמאל. אני לא יודע מה עשו לך. אז אחרי טיפול בגלי רדיו בעמוד השדרה, אם הוא ממוקם ואם הוא נעשה לפי CT ולפי המקום, ואם קודם הזריקו זריקה והזריקו הרדמה מקומית וראו שהכאב ירד או השתפר, כלומר בדקו אם זה המקום הנכון, אז הם אמורים להקל. עכשיו השאלה היא כמה זמן אחרי הטיפול, לפעמים זה לוקח זמן עד שהטיפול מתחיל להשפיע. סך הכל קשה מאוד לענות על השאלה הזאת בצורה מאוד מאוד ספציפית, בלי לקבל יותר פרטים. בעיקרון, גלי רדיו צורבים את העטיפה של העצב, וגורמים לעצב, אם זה העצב שמעביר את הכאב, ומטפלים בו בגלי רדיו, הכאב אמור לפחות להשתפר בצורה משמעותית. ואם זה לא ישתפר, אז או שזה לעשה לא נכון, או שצריך עוד לעשות עוד טיפול נוסף, בצד השני, ניתן לטפל שם גם בזריקה אפידורלית, ניתן לטפל בניתוח, אם זה יצירות מאוד קשה של חוט השדרה, של עמוד השדרה, שלוחץ על העצבים, אז גלי רדיו לא יעזרו, צריך לשחרר את הלחץ, ושחרור הלחץ יכול להיות על ידי ניתוח, והניתוח יכול להיעשות על ידי ניתוח שנקרא מיני אינווזיב, על ידי חורים קטנים בצדדים, שדרכם מכניסים את הציוד, מה שנקרא ניתוח ארתרוסקופי, וזה מה שאני מציע. ויש לנו זמן לעוד שאלה. מאזין קצר. מי המאזין האחרון שלנו? הלו? שלום. שלום וברכה.
שמי גדי, כן, ואני גדי. בן 78.
כן.
אבל השאלה שהיא לא לגבי, אלא לגבי זוגתי.
שבת כמה איש תהיה בריאה?
צעירה ממני בשנה, 77.
אוקיי, רק בזריזות, כי זמננו קצר.
סובלת או לא סובלת, יש לה כבד שומני כבר מספר שנים. עד כמה זה מסוכן, מה צריך לעשות, מה נכון לעשות. עכשיו היא נמצאת באיזושהי תוכנית של לא תזונה, אבל לא אוכל אחר.
אוקיי, אז קודם כל, כבד שומני, השאלה כמה עודף משקל יש לה. כבד שומני יכול להיגרם מהרבה סיבות. הסיבה השכיחה ביותר בעולם המודרני זה עודף משקל.
זה לא המקרה. שמנים,
אוקיי, כי את יודעת, אנחנו לוקחים אווזים ומפתמים אותם, הם משמינים, והכבד הופך לכבד שומני, וזה כבד אווז. אבל זה דבר אחר. עכשיו, כבד שומני יכול להיות ממחלת כבד, הוא יכול להיות מתרופות, הוא יכול להיות מאלכוהול, יש הרבה סיבות שגרמות לכבד שומני. אז אם הסיבה היא עודף משקל, יורדים במשקל. אם הסיבה היא תרופות, מפסיקים את התרופות. כלומר, בודקים איזה תרופות יכולות לגרום לזה, ונמנעים מהם. אם הסיבה היא מצב אחרי מחלת כבד, או אחרי צהבת מסוג A, B, C, סוג A, B, או מה שלא יהיה, אז לא תמיד יש מה לעשות. אם מוצאים וירוסים, או מוצאים שמדובר בצהבת מסוג C, אז יש טיפולים לצהבת מסוג C. אז קשה מאוד לדעת. מה שלא יהיה, הבעיה של כבד שומני תלויה גם בין השאר בחומרה של בדיקות תפקודי הכבד. ולפעמים הכבד יכול להיות פגוע בכבד שומני די גדול, פגיעה די גדולה, ועדיין תפקודי הכבד תקינים. לכן כדאי עד כמה שאפשר לטפל בכבד שומני. אם אין לה תפקודי כבד פגומים, וסך הכל היא בסדר, והיא בת 78, אפשר טיפה להוריד את החרדה. זהו גד, אנחנו חייבים לסיים.
כל מה שמנית כרגע זה רק תרופות, תרופות רגילות של גם כן, אחרי ניתוח סרטני.
אם היא לא שמנה ואין לה עודף משקל, אז תזונה טבעית תמיד טובה, בלי כימיקלים, בלי חומרי שימור, ואנחנו חייבים לסיים, ותודה למאירה פרץ, עורכת התוכנית, תודה לליאור שד משפיצר, שהייתה בצוות ההפקה, תודה לעמיתי דואק, שהיה אחראי על הדיגיטל, תודה, תודה לתומר קידר ולאמג'ד בדר, שהיו אחראים על השידור, תודה לכם המאזינים שהייתי איתי, אני הייתי רפי קרסו, מאחל לכם סוף שבוע טוב, שבת טובה, ולמבוגרים שבינינו, נשמור על עצמנו, נרחוץ ידיים, נשמור על מרחק חברתי, נעטה מסכות, ונקווה לטוב, ויהיה טוב, כי זה בשליטתנו, ויש לנו מה לעשות, ואם נעשה, נצליח. שבת טובה, הרבה בריאות, אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי, בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה, שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. להתראות.